יגידו גדע, כי זה שם של כל ישראל. אנחנו מגיעים היום לרפואת התינוק, החולה מאוד. לא, חוץ מי אתם שואל בן
ישראל אחד.
משה בן
אפשר גם לרפואה של רחמים בן שמחה?
רחמים בן שמחה.
או למחלוף בן אסתר.
משה רפאל בן יום. משה רפאל בן יום. משה רפאל בן יום.
ולעילוי נשמתם של רבי יוסף בן
משה
ומחליף בן עיישה. כמובן היום ההילולה של הרמב״ם ושל רבי יעקב אבו חצירא, זכותם תגן עלינו אמן. ולעילוי נשמת לונה בת אסתר, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן. כן נרצה. אנחנו הגענו לטור האמצעי בתיקון כף א' למטה, ודא איל, וזה הרמז של הטעמים דרגה, רא, טעמו. יש שתי מדרגות, דהיינו, ביניהם הטעמים של אהבה ושנאה. כן, זה הסוגריים של החיים שלנו. אהבה ושנאה. מי שמסוגל לאהוב, מסוגל לסנוע. ומי שמסוגל לסנוע, מסוגל לאהוב. זה תזה, אנטי-תזה וסינתזה. זה מה שנקרא בתורת הפילוסופיה דירקטית דיאלקטיקה. אז האהבה והשנאה מפרש דמסיטרא דפיקודין דלא תעשה, מצד שעוברים על מצוות לא תעשה. ממנה דעשיו, הממונה של עשיו שהוא עשה מחמם, היא הוא רביע על ישראל, הוא רובץ. ושולט על ישראל. כלומר, המצוות יש בהם או יוזמה אנושית או שמירה אנושית מהדבר. בדרך כלל המצווה היא דבר של עשייה, ולכן המצווה הפשוטה ביותר היא בעשייה. היא לא בפסיביות, היא אקטיבית. אבל כדי להימנע מלשבור מנגנונים מאוד מאוד עדינים, הקדוש ברוך הוא גם הוסיף מצוות שהן של לא תעשה. זאת אומרת, מצוות ששומרות, שבאות לשמור על המרקם העדין שנמצא במציאות. ומי שחז ושלום פוגם במצוות האלה של לא תעשה, כן, 365, ואי הוא דרגה עליי הוא, והוא עולה במדרגה לקטרג עליהם, אז הוא מעורר חז ושלום את הסמך מם, כלומר את שרו של עשיו, שהשר הזה דווקא הוא בא כנקמה, מפני שהמדרגה היא מדרגה של עשייה, שדבר עשוי, וכשפוגמים בדבר עשוי, אז עשיו שהוא עשוי מתעורר, ולכן סמך מם בא ותוקף. ומקטרג. לכן המצוות האלה של לא תעשה תמיד מעוררות את עשיו על עם ישראל. אף פעם עשיו לא יתעורר על מצוות עשה שאנחנו עושים, אלא הוא תמיד מתעורר על דברים רעים שלא נמנענו מלעשות. ואי תמה, דשלת על שכינתה דאי עם מהון בגלותה, ואם תאמר שהסמך מהם שולט על השכינה שהיא עם ישראל בגלות, הרי בכל מקום שישראל גלו, שכינה גלתה עמהם, אז יכול להיות שהשכינה גם כן ניזוקת, כן? מהתקיפה של עשיו, כמו שהוא שולט על ישראל. כלומר, אם הוא שולט על האנשים, אז הוא כנראה גם שולט על מה שבין האנשים, על השכינה ביניהם. אומר הזוהר, האמר כהרי האמר הכתוב, אני השם הוא שמי, וכבודי לאחר לא אכן, ותהילתי לפסילים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני השם, שם הוויה, שמי, וכבודי לאחר לא אתן. כלומר, השם והכבוד, ברוך שם כבוד מלכותו, השם והכבוד זה המלכות, כלומר הגילוי, לאחר לא אתן. פירושו של דבר, אם אני לא משפיע באותה עת על עם ישראל, אני גם לא משפיע חז ושלום בחוץ. הצינור סגור לכולם. ולמה אני עוצר צינור באיזשהו שלב? פשוט מאוד, כי אני יודע שחז ושלום, אם אני משפיע מהצינור הזה, יכול להיות שתהיה יניקה. ולכן כשעם ישראל נמצא במצבים כאלה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול סוגר את הצינור, ואז אף אחד לא מקבל. לא עם ישראל ולא האומות. הוא מפרש וכבודי היא שכינתה אילה. הדהיינו בחינת לאה. אז השכינה, כן? היא בעצם, הכבוד הוא השכינה העליונה, הבינה. אמרנו שיש כבוד ויש שם, נכון? ברוך שם כבוד. ושניהם נקראים מלכות. המלכות היא בנויה מרחל ומלאה, אשר בנו שתיהן את בית ישראל. זאת אומרת שיש כאן בניין כפול של אותה שכינה. במקום שהרגליים של לאה מסתיימות, מתחילה רחל את הפעולה שלה. הרגליים של לאה עומדות בתוך ראשה של רחל. ולכן השכינה העליונה נקראת כבוד, כבודי, הכבוד שלי, כבוד יוד. דהיינו בחינת לאה נקראת כבוד. לאחר לא אתן. מה פירושו לאחר לא אתן? מפרש שאחר הוא אל אחר, דהיינו הסמת מהם. זאת אומרת שיש כאן דיוק, שאומנם המדרגה העליונה אין אחיזה מבחינת כבודי, אין אחיזה לעשר, זה נקרא אל אחר. כלומר, אל אחר לא יכול לנוק מג' ראשונות, מהמוחים, מהבחינה של לאה, מהר ראשונה של שם הוויה, לא אתן לו פשוט לשלוט על השכינה העליונה. מה שכתוב הוא תהילתי לפסילים, הוא מפרש דה שכינתה תתאה. אבל יש חלק אחר, יש את החלק התחתון, שהוא השכינה התחתונה. זה כבר רחל. זוהי השכינה התחתונה שהיא רחל, הנקראת תהילה. גם עליה לא יהיה לסמך מהם שום כוח לשלוט. כי אם היית חושב שאולי רק למעלה, בגלל שזה למעלה, אז אין שליטה, אולי למטה כן. אז אומר לו, אם אין שליטה למעלה בלאה, לא ייתכן שתהיה שליטה ברחל למטה, כי רחל ולאה תאומות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה מנגנון, בנה מנגנון כזה, שמונע שליטה של סמך מהם, גם למעלה וגם למטה.
אז בעצם הוא שולט רק על זה?
בוא נראה. ובגינדה, ובשביל זה, שלא יתאחזו החיצונים בשכינה. מה זאת אומרת, לא יתאחזו החיצונים? הרי כל דבר שהוא לא קשור ליסוד הפנימי נקרא חיצוניות. לכן השכינה דוחה בעצם כוחות חיצוניים. אין אפשרות לגשת לשכינה אם אתה לא ברמה. אז מה זה אומר? בשיט יומין דשלת סמה מוות עם אל אחר בששת ימי החול ששולטת הסמה מוות שהיא נוקבה דסמך מם. אם הסמך מם הנקרא אל אחר. כלומר יש הבדל מהותי קודם כל בין ששת ימי המעשה לבין שבת, שבששת ימי המעשה מי שולט? הטוב והרע. זה עולם הבירור, נכון? בשבת אין בירורים, אסור לברור בשבת. יש לנו הלכה, נכון? שאסור לעשות בירור, מלאכת בירור בשבת אסורה, בורר. זאת אומרת שמתי כן יש בירורים? בששת ימי המעשה. אז אולי בזמן שיש בירורים, כיוון שיש טוב ויש רע, שהרי אם אין טוב ואין רע, אז מה אתה עושה בירור? על מה? אז ברגע שיש טוב ויש רע, יכול להיות שתהיה שליטה לסמך מן.
רק סליחה, בשערי הורה, הרב שם, שם תהילה אולי שכינה...
כן.
אז איך זה, הוא מביא שם ממש מלא
כוחות אליו. אז מה?
והרב פה, הזוהר כותב שזה שכינה, סליחה, שזה שכינה, פה ממש שכינה תחתונה, ושם שזה שכינה עליונה.
כן.
תהילה לדוד, לדוגמה.
כן.
תהילה,
תהילה, יש כנראה צריך לראות איך הוא מדייק שם בדבר. אמרנו שתהילה זה לשון הילול, הלל. הלל זה הגדרה. אז כל פעם שאתה מגדיר, אתה בעצם בצד נשי, קודם כל. אז תהילה חייבת להיות נשית. זאת אומרת שזה בעצם כוח של הגדרה של מנגנון. כוח גילוי של מנגנון זכרי כלשהו. עכשיו, לפעמים, אני צריך לראות ממש בכתוב איך הוא מביא את זה, כן? למה הוא אומר שזה שכינה תחתונה ושכינה עליונה? יכול להיות שהוא בעצם מקשר בין שתי השכינות ואומר שזה רגליה של לאה, ממש בדיוק. ואם הוא כותב את זה בכללות, אז הוא כותב את זה כשכינה. אז השכינה העליונה והשכינה התחתונה זה שכינה אחת. אבל האמת שצריך לבדוק שם, האמת שהשכינה התחתונה היא תהילה. כן? זה מהזוהר.
טוב,
תדעי המקור. נכון. טוב, אני תבדקי בדיוק מה כותב שם בדיוק. ותשלחי לי את הקטע. באיזה פרק זה?
של ספירת בינה, זה נראה לי
עמוד
בערך 200.
בסדר, אני אבדוק את זה, בעזרת השם.
עמוד רשפי ג' מתחיל שם רשפי
ג'
שם,
2-3. בסדר. בעזרת השם, אני אבדוק את זה. איתמר בשכינתה, אז נאמר בשכינה, יהיה סגור ששת ימי המעשה. כלומר, גם בששת ימי המעשה יהיה סגור. בלי ייחוד עם זעיר אנפין. עכשיו, אתם מבינים למה ייחוד אסור בימות החול לתלמידי חכמים. כלומר, תלמידי חכמים, הזיווג שלהם זה רק מערב שבת לערב שבת. למה? כי בששת ימי המעשה, שזה ימים של בירורים, אז יש חשש. שבזמן הזיווג יש אחיזה. איפה יש אחיזה? בפנים או באחור? באחור. וכשמזדווגים, האחוריים חשופים.
גלויים.
כי הרי האדם והאישה עומדים פנים בפנים. הזכר והנקבה בזמן שהם פנים בפנים, אז האחוריים חשופים. ואם האחוריים חשופים, אז יש חשש חס ושלום לאחיזת הקליפות בהם. ולכן, תלמידי חכמים נזהרים בדבר הזה, והזיווג שלהם זה רק מערב שבת לערב שבת. למה? כי בעולמות העליונים זה סגור גם כן. כתוב יהיה סגור, השכינה יהיה סגור ששת ימי המעשה.
זה השער.
השער, נכון? שער הפונה קדים, ככה כתוב בפסוק. השער הפונה למזרח יהיה סגור. מתי? בששת ימי המעשה. ומתי הוא בטוח? כתוב, ובשבת ייפתח, ובחודש ייפתח. אבל זה סגור בששת ימי המעשה. כלומר, מה זה סגור? גן נעול, אחותי קלה. זאת אומרת שאין ייחוד עם זעיר אנפין בששת ימי המעשה.
למה זה רק לתלמידי חכמים ולא...
בגלל שתלמידי חכמים נזהרים, זה לא שזה רק בשבילם.
אם סגור למעלה, אז מה יש לחפש למטה?
אין למטה. לכן תלמידי חכמים לא עושים.
בני האדם.
כי בני האדם הם לא יודעים. הם לא תלמידי חכמים.
בסדר, כמו שבשבת יש דברים שאנחנו נמנעים מהם ובששת ימי המעשה אנחנו עושים.
אז אי אפשר...
גם הדבר הזה, צריך להיות מותר בהלכה. למה זה דווקא לתלמידי חכמים ולא לשם?
זה לא לתלמידי חכמים. ההלכה לא אומרת שתלמידי חכמים זה המצווה שלהם. לא. הם פשוט יודעים.
הם יודעים.
הם נזהרים שלא להתאחד בשבוע. זאת אומרת, צריך לשלוט בזה. אנשים רגילים לא שולטים בדבר הזה, אז אי אפשר לעשות הלכה לכל העם בצורה כזאת, אבל מי שהגיע למדרגה של תלמיד חכם, אז הוא נזהר בדבר הזה, כי הוא יודע מה ההשלכות של האחיזה הזאת. ולכן...
בגלל זה אנחנו מתאמצים לעשות לשם ייחוד כל השבוע? לא,
לא.
בכל הדברים
כולם? כן, אבל זה גם בשבת אנחנו אומרים לשם ייחוד. העניין זה שאנחנו כל הזמן נזהרים שלא לעשות מדרגות שהן לא מתאימות. או מתואמות למה שקורה בעולמות העליונים. אם בעולמות העליונים אין זיווג בשלב מסוים, לא ייתכן שלמטה יהיה זיווג. עכשיו, מי יודע את זה? רק מי שנקרא תלמיד חכם. מי שלא נקרא תלמיד חכם, מבחינתו הוא חי בעולם גשמי, שאם יש לו תאווה וחשק, אז ההלכה אפילו מתירה לו. זה לא שיש איסור בדבר. גם לתלמידי חכמים אין איסור. פשוט הם... נזהרים, הם בקומה עליונה יותר, שהם רוצים כל הזמן להשתוות הצורה עם מה שקורה בעולמות העליונים.
אז אז מה ההתאמצות לשם ייחוד כל הזמן? שדאי רנבן במה?
כדי ש... נכון, אבל זה מדרגה שאנחנו בעצם מחברים תמיד בשמירה. כלומר, מתי אנחנו אומרים את הלשם ייחוד? במדרגות של מצוות שהן שמורות כבר. בסדר? הלוואי ובזמן המעשה הזה היו כוונות עליונות. וגם אז היינו מצליחים איכשהו לעשות את זה. אדם וחווה, גם שלהם, זה שהייחוד היה בימות השבוע. כלומר ביום שישי, לפני שבת. אם הוא היה ממתין לשבת כדי להזדבג, אז כל מה שאנחנו מכירים לא היה. זאת אומרת שהכל התחיל מזיווג בשבוע.
זה עוד יותר מחזק את השאלה שלי, למה זה לא מעוגן בהלכה ממש?
נכון.
זה רק יודעים שיהודים, אז...
אז התשובה היא עכשיו עוד יותר פשוטה, כי אחרי החטא, אז כולם כבר נמצאים במרכאות בימות השבוע. כבר יצאנו מהשבת. הסילוק מגן עדן זה סילוק מהשבת המקורית. בסדר? אנחנו עכשיו בימות החול. כאילו שכל החיים שלנו, גם השבתות שלנו, הם מבחינת במרכאות, במנגנון חולי. והתלמידי חכמים פשוט נוגעים בזיכרון התודעתי של מה שהיה ושואפים לחזור לשם.
כל
השם יותר דווקא עם הדמי שמתחבר על היו"ד והיו"ד והיו"ד. נכון, נכון, נכון. זה בדיוק מה שתהיה מהמעשה. אז צריך לשמור עליהם בסוגריים, עם שתי יהודים. לכן יש בעצם מדרגה כזאת ששומרת על שש האותיות האמצעיות. כדי שלא יתאחזו בחיצונים השולטים אז, אבל בשבת ובראשי חודשים. כן, זה המשך הפסוק, כן? ובשבת ייפתח ובחודש ייפתח. כלומר, בראש חודש ובשבת, מה קורה? השערים פתוחים. זאת אומרת שהזיווג אפשרי. לכן, בשבת ובראשי חודשים, דלה שלטין, ממנן בישים. אין ממונים של רשעים. יש גמרא ש... אונקלוס, כשהוא רצה להתגייר, אז הוא שאל את רבי עקיבא, שהוא רואה את אבא שלו שאומר לו דברים וכו' וכו'. אז רבי עקיבא אמר לו, אני רוצה להוכיח לך שהמראות שלך הם מראות חיצוניים שלא שייכים עדיין ליהדות, וברגע שתיכנס ליהדות, אז אתה תראה שהמנגנון הופך צורה. אז הוא אומר לו, לא הבנתי, תסביר לי. הוא אומר לו, אתה הולך לבית גברות, נכון? אתה מדבר עם אבא שלך. בשבת תלך, הוא לא יגיע. הוא לא יבוא. כאילו יש שביטה. המתים בשבת שופטים. אין מדרגה של גילוי, של ירידות של נשמות ושל זה, ולכן לא הולכים לבית גברות, לבית העלמין ביום השבת. למה לא הולכים? היינו יכולים ללכת ברגל. כי אין... אין מה לראות שם, אין מה לדבר, אין גישה, אין קשר בין העולמות בסגנון הזה של המוות, כי הכל בבחינת חיים. בסדר? המוות לא שולט בשבת. אז אונקלוס הלך וראה שאכן באמת, אבא שלו לא בא, לא בחלום, ולא בזה, ולא בכלום. אז הוא אומר לו, עכשיו הבנתי מה אתה אומר, ואז הוא באמת התגייר. אז פה הזוהר אומר, דלה שלטין ממנן בישין, אין ממונים רשעים בשבת. כלומר, ישנה שמירה מיוחדת בשבת על כל העולמות, שאז לא שולטים הממונים הרעים, ואין פחד מהחיצונים.
אז אין סיכוי שבשבת אתה תראה חלום של אבא או אמא?
לא, לא אמרתי את זה. אמרתי מדרגה של מוות. כלומר, שם זה היה מדרגה של קליפה, של סיטרה אחרה. זאת אומרת שהגישה של הגוי למוות היא הייתה גישה אחרת, לא גישה של חיים, של מסרים החיים. יש אנשים שהולכים לראות מחשבים וכל מיני דברים כאלה, ועם עצמות הם מחזירים את המת. הם מכניסים את הראש שלך לאיזה סק, ואתה רואה את כל הנשמה שלך, ואתה מדבר איתה. יש איזה בדואי בדרום שעושה את זה. אבל אנחנו לא ניגשים חז ושלום למוות, לא תדרוש אל המתים. אז שם לא תדרוש אל המתים. המדרגה של חיים כן, אז איך אנחנו עושים? מדברים עם הקדוש ברוך הוא, שישלח את אותה נשמה. כן, זכותו תגן עלינו. אנחנו לא אומרים זכותך תגן עלינו. כן, גם אם אני רוצה לעשות הילולה ולהרים כוס של מחיה לעילוי נשמת רבי יעקב אבו חצירה, כן, אז אני לא אומר, אני לא מדבר איתו. כן, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו, כן, שזכותו של הצדיק תגן בעדנו. לא אומרים זכותך תגן בעדנו, אלא הדמאיר עננו. כן, בזכותי דבר יוחאי עננו. וכו'. לכן, אין פחד מהחיצוניים, כי בשבת אין חיצוניות, הכל פנימיות, לכן אסור לצאת בשבת. מה זה לצאת? לצאת לעבור את הגבול, את התחום של שבת, אפילו אם אתה לא עושה כלום. כן, גם ברגל. אם אתה מתרחק מכפר אדומים, למשל, יותר משני קילומטרים, מחוץ לתחום של הכפר, אתה כבר מחלל שבת. כן, אמרתי מחוץ לתחום. בסדר? זאת אומרת שאתה כבר מחלל שבת. גם אם אתה לא עושה שום דבר, קל וחומר, אם אתה ברכב או בזה, כבר חז ושלום זה כבר חילול, אתה כאילו מוריד את השבת למדרגה של חולים. זה נקרא לחלל. אתה הפכת את השבת לחול. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה שאין אחיזה בחיצונים, ואתה בעצמך נכנס לחיצונים, חז ושלום. אתה שובר את ההרמוניה הקוסמית. אז איתמר בה, אז נאמר בשכינה, ביום השבת ייפתח. אז ביום השבת יש פתיחה, וביום החודש ייפתח, שאז... כן? פתח יסודה פתוח. בסוד הייחוד עם זה אירנטי. אז בשבת הפתח שלה פתוח. כלומר, האישה פנויה לייחוד הזה. האישה כמובן השכינה. אז יש מנגנונים שצריך להיזהר. וזה בדיוק העניין של הלימוד. הלימוד הוא ליווי של האדם במה שקורה בעולמות המקבילים. כשאדם מודע למה שקורה בעולמות המקבילים, אז הוא נזהר. אבל כשהוא לא מודע בעולמות המקבילים, במה שקורה שם, אז הוא לא יכול להיזהר. הוא לא יודע בכלל מה קורה שם. אז הוא לא נקרא תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? תלמיד של חכם, יפה. מה זאת אומרת שהוא תלמיד חכם? לא הוא חכם, הוא תלמיד של חכם. מי זה חכם?
המלמד.
חיים. חוכמה זה חיים. כלומר, הוא תלמיד של החיים. תלמיד חכם זה תלמיד של מדרגת החיות. זה נקרא מה שנקרא חוכמת הקודש. ומה קורה לחוכמה כזו? היא בעצם פועלת על האדם ומשנה אותו. כן, זה חוכמת הקודש. כמו שמתחיל הרב קוק בספרו, איזה ספר?
אורות הקודש.
אורות הקודש. יפה, כך הוא מתחיל. חוכמת הקודש היא חוכמה פועלת, שמשנה את הרצון, את הנפש של מי שלומד אותה. לא כן כל החוכמות החיצוניות, שהן לא עושות שום דבר לבן אדם, פשוט לומד אינפורמציה. פה האינפורמציה הזאת היא חוכמה שיש לה ידיים, שבעצם היא חודרת בנו. כשאנחנו לומדים עכשיו זוהר, אנחנו לא מרגישים את הדבר הזה בשלב הראשוני, אלא אם כן אנחנו ממש ממש עדיני נפש, ויש אנשים כאלה שמסוגלים לחוש רגשית את מה שקורה בזמן הלימוד. אבל בדרך כלל אנשים לומדים את זה שכלי, עד שלאט לאט זה מתעכל ויורד להם לקיבה. אדם שלם הוא לא לומד תורה בצורה כזאת, כל כולו לומד. השכל, הדמיון, הרגש, הכל פועל באותו זמן. כי הוא בולע את התורה, הוא אוכל אותה. אז זה מה שהם עושים. מה זה תלמיד חכם? תלמיד שהופך להיות המתלמד, כן, של מה שקורה בעולמות העליונים של החוכמה של החיים. אז הוא קשור לבחינה של חיים, לתוכן של חיים. לכן כל מה שאנטי חיים, אז הוא דוחה אותו באופן אוטומטי. עד שהוא הופך בעצמו להיות בצורה כזאת בחיים שלו. כלומר, אם חז ושלום נותנים לו משהו לאכול שהוא לא בבחינת כשרות, אז הוא ידחה אותו. אפילו שהוא לא יודע שזה לא קשה, הוא יקי. מיד, הגוף שלו כבר פועל. זה כבר לא שכלי, זה כבר לא כלום. הוא פשוט יאכל את זה ויקאב לו הבטן ושלשולים והקאות. למה? כי פשוט מאוד תכונת הנפש שלו כל כך שלמה שזה כבר מזיק לו. רק על ידי ריח, הוא מריח משהו והוא יודע אם זה טוב לנשמתו או לא. וטוב לגופו או לא. ככה צריך להיות. וגם בשבת, לדעת מתי שבת נכנסת, לא בגלל שזה כתוב בשעון וכל חמש דקות אתה מסתכל בשעון.
בנשמה שלך.
אלא פשוט אתה חש, לא רק בנשמה, אני מדבר על הגוף עכשיו. נשמה זה בוודאי, נשמה היא כל הזמן בשבת. אני מדבר דווקא על הגוף, שהגוף יחוש את המדרגה הזאת, שאם אני מרדים אותך שבועיים, ואני מאיר אותך, אתה יודע בדיוק איזה יום אנחנו. לפי תכונת הספירה של אותו יום. אתה אומר, היום זה מתאים ל... אני מריח 60, מה? כאן מביא ראיה, בכמה אופנים, איך שאין החיצונים שולטים במלכות. אז הזוהר אומר לנו בפירוש שהחיצונים לא שולטים במלכות. אין שליטה לחיצונים במלכות. זה נקרא, וכבודי לאחר לא אתן. כן? אני השם הוא, שמי וכבודי לאחר לא אתן. אמן.
אמן.
אמן. מה?
מה כל עניין הגלות?
יפה. היי, זכינו. טוב. באמת, השאלה של שקמה במקום, אז מה קורה בזמן הגלות? למה כל כך חוששים? לא חוששים מזה, חוששים מעצם העובדה שאין זיווג עם המלכות. אין זיווג עם מלכות הקדושה. פשוט מאוד, במקום שמלכות הקדושה תהיה האישה של קודשה וריחו, אז מי הופכת להיות האישה של הקדוש ברוך הוא? מלכות הקליפה.
אז כאן יש שליטה.
לא. זה לא שליטה במלכות, זה כאילו אחר. זה מדרגה אחרת, זה אישה אחרת. זאת אומרת שאין חיבור עם האישה הקדושה. אז אין אחיזה באישה הקדושה. אז מה כן? אישה אחרת מקבלת שפע. בסדר? וזה גם לא טוב. זה חמור מאוד. זה לא אומר שיש כניסה חדירה למלכות הקדושה. להפך, היא כאילו מנוטרלת. בגלות היא לא מתפקדת. לכן אמרתי לכם, ואני חוזר ואומר, בגלות אין השגחה. היא לא פועלת. אז היהודים בגלות אינם מושגחים בצורה שהם מושגחים בארץ ישראל. שהרי על ארץ ישראל נאמר, עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אבל בחוץ לארץ לא. אז מי כן שולט שמה? שפחה בישה. זאת אומרת שהשפחה לקחה, תפסה את המקום של הגבירה.
אין מלכות.
אין לה, כי המלכות לא פועלת כביכול. אין לה.
אז כל מיני תמיד יש שפע?
יפה, זאת הבעיה. השפע יורד, אבל הוא יורד בגלל מדרגה אחרת, שגנבה בעצם את השפע שהיה אמור לעבור דרך המלכות הקדושה. שפע כזה הוא שפע רע. חס ושלום, כי הוא בעצם בא, נובע מזיווג אסור במרכאות, מזיווג תמם, מזיווג לא נכון, כמו חיבור בין ישראל לבין גויה. הרי עכשיו אנחנו מתחילים את תקופת השובבים, נכון? השבת הזאת מתחילה תקופת השובבים. שובבים זה בעצם ראשי תיבות של שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, תרומה תצווה, שובבים תת. עכשיו, הפרשיות האלה, כל השבועות האלה שעכשיו אמרתי, זה שבועות שתיקון של כל אחד מאיתנו, אם יום אחד הוא היה בזיווג אסור, ואחד מהזיווגים האסורים זה שהוא חז ושלום הלך עם גויה. אז עלה אדם שהיה עם גויה פעם אחת בחיים שלו, הוא חייב לפחות פעם בחיים שלו לעשות את התיקון הזה של שובבים. אז איך עושים את התיקון הזה? פשוט מתקשרים אליי. ואומרים לי, כן, אני מוכן לעשות את התיקון שבבי, ואז נותנים סכום כסף וצמים באותו יום שהתיקון נעשה בישיבה. וזה תיקון מאוד מאוד קשה, או שהולכים ממש פיזית לישיבה. זה בישיבות של המקובלים, קושרים את הרגליים עם חוטי ברזל, ושמים בד של צמר. צמר של כבשה, שהוא רוקץ ממש על הבשר, כל המותניים. זה שורף, זה הרבה הרבה תיקונים. וצמים ומתפללים ובוכים יום שלם. אבל פעם בחיים צריך לעשות תיקון כזה. זה נקרא תיקון שורבים.
סליחה, אם אתה שאתה נסגר רגע, אם את כמו
שאתה למדת כולה. מתי הוא מסגר לגמרי? כשאנחנו בגלות. כשעם ישראל נמצא בגלות.
כשאל... נסגר לנו, לא בכלל.
כשאנחנו בגלות. רק בגלות.
אבל הוא אמר כותב פה בהתחלה שכבר הוא סוגר, יש אפשרות שסוגר את
זה. נכון, זה בגלות. כלומר, ברגע שאני יוצא לגלות כעם, השערים נסגרים.
אבל כן יורד לחיצונים,
אז יוצא, יורד במדרגה בחורים קטנים שהם השפעה של מינימום כדי שהעולם לא יתבטל. בסדר? זה נקרא זיווג של אבא ואמא, זיווג דלא פסיק. והזיווג הזה הוא לא מביא נשמות חדשות, כלומר לא חידושים בעולם, אין חידושים בעולם, העולם לא מתחדש, לא בונה משהו, אלא רק חיות. אבל כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, לכן כל העניין הזה, הזוהר, הוא מאוד מאוד קשור לחזרה של עם ישראל לארץ. כי כאן השערים נפתחים. וזה שאמר, ועוד רביע, יהיו כגוונה דה כף. ועוד יש לרמוז את הטעם רביע על המלכות, כשהיא באופן זה כף. כן, הרביע יש לו צורה כזאת. צריך יהיה חטא שער רביע.
רביע.
יש לנו מומחים בכל תחום.
סתם הוא לא בולד.
אבל יש מרוקאי
בירושלים. לא, בסדר, כולנו מרוקאי.
בירושלים.
ילדה. כשהיא רבועה ורבוצה בתוך כף כפופה. זה כאילו כיפול. זה כאילו דבר שסגר את עצמו, מקופל, כמו עובר, נכון? תנוחה עוברית, שכאילו סגרה את עצמה כדי לא להתפשט. שאז היא כופפת את רגליה, שלא התאחזו בה החיצונים. עכשיו, אתם מבינים למה התנוחה הזאת חוזרת גם אצל אדם בדיכאון? למה אדם בדיכאון לא מסוגל לפשוט את רגליו במיטה כשהוא ישן? הוא מתקפל, כי בתכונה הפנימית שלו, אם הוא היה מתיישר, הרגליים שלו היו נותנות את הכוחות שלהם לחיצוניות. אז מה הוא עושה? הוא בעצם חוזר לתנוחה עוברית, הוא סוגר את עצמו כדי לא לתת משהו החוצה. על זה נאמר בתורה ברמז, ויאסוף רגליו אל המיטה. נכון? ויקבע וימות. כן, כמו שראינו אצל בשבוע הזה, שבת שעברה, נכון?
יעקב.
זה בדיוק העניין. זאת אומרת שמה זה ויאסוף רגליו אל המיטה? מה יש לו לאסוף את רגליו אל המיטה? כי ברגע שחז ושלום אדם עוזב את העולם, אז אין כבו חיות. אז אם הרגליים שלו פשוטות, אז הן יוצאות חז ושלום לחיצוני. אז זה נאמר רגליה יורדות מוות. כי אם חז ושלום הרגליים של המלכות, המלכות נמצאת בעולם האצילות, נכון? יש את כל המדרגות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. למלכות יש רגליים. אם חז ושלום המלכות פושטת את הרגליים שלה, היא כבר מחוץ לעולם האצילות. היא כבר בעולם הבריאה. מבחינתה זה גלות. זה גלות בשביל המלכות, זה אצילות. זה מה שקרה בחטאו של אדם הראשון. כל המדרגות נפלו. היום מבחינתנו בריאה זה כבר עולם הבא. אנחנו קוראים לבריאה עולם הבא, כן? לא לשכוח. אבל מבחינת המלכות המקורית, שהיא חז ושלום, הרגליים שלה יורדות בצורה לא נכונה, אז זה כאילו חז ושלום היא בגלות, היא נמצאת בגלות. אז בכל ערב שבת מה היא עושה? חוזרת לאצילות. לכן כל השבת אנחנו באצילות. עכשיו, מי שיוצא מתחום שבת בשבת בעולם הזה, מה הוא עושה? הוא כאילו מכריח את המלכות לפשוט את הרגליים שלה לעולם של חול. אז הוא מחלל, אז הוא הופך להיות חלל, הוא מת. הבן אדם הזה הורג את עצמו חז ושלום, מבחינה רוחנית, פנימית. זו קטסטרופה. אנשים חושבים שזה מדובר באיזה מצווה, סתם או משהו, כן? חילול שבת. לא, זה פשוט עניינים של חיים ומוות, לחיות עולמות מבחינה פנימית. זה נקרא חיצוניות. לכן, היא כופפת את רגליה שלא התאחזו בה החיצוני והיא אותה בגלות. כל גלות זה יציאה מהמקום המתאים לך לפי הנפש. ככה אומר המהר"ל בנצח ישראל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובעולם הוא ברא גם מקומות. וכל מקום מתאים לנפש מסוימת. וכמו שארצות תבל שייכות לאומות העולם, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. כך אומר המהר"ל. ולכן גלות זה פשוט כשעם ישראל נמצא מחוץ לארצו. אז נכון, אחרי זה אתה יכול לעשות לי כל מיני דרשות וזה שהבית כנסת שלך זה בחינת ארץ ישראל. אבל זה לא העניין. לא צריך לזייף. זה במצבים שאי אפשר אחרת, נכון. אבל בזמן שאתה יכול להיגאל, ואתה צריך להיגאל, אל תמשיך למשוך את הגלות.
כל ירידה מהצילות הבריאה,
כן.
זה גלות כלשהי.
נכון, נכון. גם הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, זה גלות, בוודאי.
אז גלות זה הכרח.
נכון. הקדוש ברוך הוא ברא חושך. הוא הכניס את עצמו למנגנון שהוא יציאה. כדי לברוא את העולם הזה, כדי לתת לנו מקום, להיות בו. אבל מה אנחנו צריכים לעשות? להחזיר את הכל לאצילות. אני אגיד לכם את זה במילים יותר פשוטות. לחזור לגן עדן. הרי גורשנו מגן עדן, בדמותו של אדם הראשון. אנחנו צריכים לחזור לגן עדן. היום חוזרים לגן עדן. זאת המגמה. בסדר? עכשיו, מה יש בגן עדן? זה צריך ללמוד. איך אני מזהה שזה כבר הגן? או לא. וסוד הכתוב, ויאסוף רגליו אל המיטה, הנה ברוך שקיוונו. כמבואר בליקוטי תורה, כן, פרשת חיי שרה, בפסוק לספוד לשרה ולבכותה. שם גם כן, כן, אוספים את הרגליים אל המיטה. ולזימנים כגב נדע כף, ולפעמים כשהיא עומדת אחור באחור, אם זה אירנפי. תשימו לב, לכף היא הפוכה, לגמרי. לא רק הפוכה בתנוחה, גם למטה, הראש שלה כבר למטה. והיא הפוכה, אז היא אחור באחור אם זה אירנפי. אז היא כן כף מהופכת שפניה לאחור. גם הפוכה וגם הפוכה, פעמיים הפוכה. הפוך זה הפוך. כי בת מלך פנימה, כל כבודה בת מלך פנימה. אם היא לא פנימה, אז היא חז ושלום מבחינת חיצוניות. וזה הסוד של העניין. תורת ארץ ישראל היא תורת הפנים. היא לא תורת החוץ, זה נקרא תורת ארץ ישראל, זה הזוהר, הזוהר הוא פנימי. לכן זה נקרא תורת הפנימיות. כי זה פנים, וזה פנים. תורת חוץ לארץ זה תורה חיצונית, שבזוהר עצמו הוא מכנה אותה שפחה. אני לא ממציא כלום. המשנה והגמרה נקראות שפחה ביחס לזוהר. כן. זאת אומרת שצריך לדעת, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים ללמוד משנה וגמרא חס ושלום. אבל צריך ללמוד את המשנה ואת הגמרא עם התכונה של הזוהר שיש בתוכן. שהרי כל מה שכתוב במשנה ובגמרא זה זוהר אחד גדול. רק שאנשים לא יודעים את זה, כי הם לומדים את זה מבחינה פשוטה בלבד. ולא מבינים את התוכן הפנימי. לכן, כל כבודה בת מלך פנימה. המלכות שהיא ביתו של אבא, חוכמה, אבא נקרא חוכמה, נכון? אבא יסד ברטה. לא לשכוח, החוכמה היא זו שנותנת למלכות. תמיד החוכמה מיוחסת למלכות. האישה, כן, אני אומר את זה מבחינה פסיכולוגית, הגבר הראשון שהיא פגשה בחיים שלה זה אבא שלה. לכן היא יש לה איזה דמות אבאית, ולכן זה כל כך חשוב להיות אבא נכון. עם הבנות. כי אם אתה לא אבא נכון, אז הבת שלך בעצם נגאלת מכל הגברים. וחז ושלום קוראים דברים בחיים שפשוט מזעזעים אותם מבחינה זוגית.
כל ההלכות.
היא לא יודעת למי היא שייכת, איך להשתייך, ועושים לה דברים שאסור לעשות וכו' וכו'. היא לא יכולה להיות מעוגנת בצורה נכונה, כי היא פשוט לא טעמה מטעם החיים. של אבא. זה בפרצופים, כן? אבא. בספירות זה חוכמה. מה אמרת? מחילה.
שבכל ההלכות שיש לנו בגמרא במסכת סוטה, לא מדובר על הקשר בין האמא לבת.
כן.
כי היא קשורה לאבא. האבא כל הזמן, היא ברשותו כל הזמן.
כן, נכון.
ורואים את זה לאורך כל הדרך, שזה לא סתם שהוא קובע לה או משהו כזה.
כן. נכון. אז זה אבא יסד. יסד זה מלשון דבר יסודי. בסדר? הוא בונה אותה. צריך לחבר את זה. עכשיו, מי שלא טעם כזה, אז מה היא תעשה? מסכנה, מה היא עבודה? לא. אז היא מחפשת בחיים שלה דמות אבאית. שיהיה גם אבא, גם חבר, וגם אדם שיקרין את מה שאבא שלה לא עשה בזמנו. אלה, זה דברים מאוד מאוד מורכבים, רבותיי, זה פסיכולוגיה עמוקה מאוד, פנימית מאוד בחיים. וצריך מאוד 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 להקפיד להיות אבא כמו שצריך עם הבת, עם הגישה הנכונה לבת. זאת אומרת, מצד אחד לשמור מרחק, ומצד שני להיות באהבה כל הזמן. ולומר אני אוהב אותך. לא לפחד. לכן היא ביתו של אבא, הנקרא מלך אילאה. אז האבא נקרא מלך עליון. בסוד אבא יסד ברטה. הנה הוא אומר את זה בסוגריים, ברוך השם. והיא פנימה, דהיינו סגירה בביתה, ולפעמים היא סגורה בבית. דהיינו, היא סגורה בתוך החשמל של אמא. מה זה החשמל של אמא? זאת אומרת שהאמא צריכה לדעת סוד גדול. פעם לדבר, פעם לשתוק. זה הסוד של האמא. היא צריכה להיות בדיוק מתי לדבר ומתי לשתוק. זה מקצוע אחר, זה עוד מקצוע.
עם הבת?
לא, בכלל. כל הזמן. זה נקרא חשמל. עכשיו, היא הילדה נמצאת בתוך החשמל הזה. כן? זה נקרא זרם אלטרנטיבי. כן? פעם היא למעלה, מדברת, פעם היא שותקת אפס, פעם היא מדברת שלילי, פעם היא חוזרת לאפס, פעם עולה עוד פעם לפלוס. פלוס אפס מינוס, פלוס אפס מינוס פלוס. סינוזואיד, כן?
סינוסואיד.
כן? כמו מי שסגור בבית. כדי שלא ינקו ממנה החיצונים. עכשיו, למה היא צריכה להישאר בבית? יש ספר של הבן ישראל, מי שקורא אותו היום, כן, קוראת אותו היום, היא פשוט משתגעת. זה ספר מיוחד רק לנשים. מי שהיום אתה נותן את זה לקרוא, יגידו לך, הפגנות, לא יודע, מה עוד ימציאו עוד איזה קבוצה של, כן, שעוברים שתיקה אחרת.
צורם דיבור.
אז זה פשוט, הבן ישחי אומר שצריך להיזהר מאוד איפה הבנות יוצאות. צריך להיזהר מאוד להקפיד איפה הן הולכות לבלות. לא להפקיר את הבנות, צריך להיזהר מאוד לשמור עליהן. שלא חז ושלום תהיה יניקה לחיצונים.
הולכות להתבלות.
והיא סיהרה קדישה, והיא נקראת לבנה קדושה. כן, גם לבנה. וגם קדושה. למה קוראים לה לבנה? כי היא מלאה. היא מלאה מהאימא, מהאור של מי? של החמה. כן, לא של חמתה, כן? של החמה, של האור הגדול. זאת אומרת שהיא צריכה להיות כל הזמן מוארת. אז ברגע שהיא מוארת, היא נקראת לבנה. אם לא, היא רק ירח. אז קוראים לה חתיכה. כן. ראיתי חתיכה. אבל אם ראית לבנה זה משהו אחר. לבנה זה קדושה, קידוש לבנה. זאת אומרת, אנחנו מקדשים כשזה מלא, כשזה הולך להיות מלא, כשזה בכיוון של המילוי. עד 14 לחודש, כי אחר כך זה כבר מאוחר, היא כבר מלאה, מה אתה רוצה לקדש? אתה מקדש כשהיא בתהליך בנייה, מזין עד י' אצל הספרדים, כלומר לפי הקבלה. והיא נקראת לבנה הקדושה. לכן צריכים לשומרה שלא ינקו ממנה החיצוניים. ולכן לעולם לא הסתכלת בחמה בישה, לעולם לא הסתכלה בחמה הרעה שהיא נקראת גהנום. כלומר האישה הזאת, אם חז ושלום היא חשופה וכולם רואים אותה, וכל החיים שלה זה אינסטגרם ותמונות וזה, וכולם היא חשופה, חז ושלום זה לא טוב. זה כאילו חז ושלום היא ניתנת, זה פריצות. זה נקרא גיהנום, חס ושלום. מה זה גיהנום? גיהנום, פירושו של דבר, בור עמוק. גי בן הינום. זאת אומרת, איזה מין ודי ענק, כמו שאול. זה נקרא גיהנום. למה? כי יש בעצם חור, יש ריק. אתה הגעת לתחום של העולם, ואתה פשוט נופל לתהום. אז זה נקרא סם המוות. נוקבה בישה. והיא נקבה רעה של הסם החמם. אז כמובן, אם אין נקבה של הקדושה, אז יש נקבה אחרת שמופיעה במקומה. הרי אין ריק בעולם הזה, אין ריק. אז במקום שאין מדרגה, תבוא מדרגה אחרת לתפוס. אז כל שכן, אל אחר שהוא הסם החמם. עכשיו, היא לא באה לבד האישה הרעה במרכאות. גם הגבר שלה בא יחד איתה, אז הוא נקרא סם החמם. היא נקראת נחש, והוא נקרא סם החמם. והוא רוכב עליה, ושניהם באים יחד. כלומר, זה או עני ורוכב על חמו, משיח, או חז ושלום, כוח אחר, סם החמם, רוכב על נחש.
נחש.
תמיד זה יבוא ככה. לכן בלעם רצה לרכב גם הוא על אתון. כדי להראות שהוא כאילו האנטיתזה של הקדושה. כלומר, הוא משיח במרכאות, חס ושלום. אתם מבינים? אם אין משיח לישראל, יש בחינת משיח לאומות העולם. הם גונבים מאיתנו את המשיח. אז ברגע שהמשיח אמור להגיע, במקומו בא משיח אחר. כמובן משיח שקר וזיוף אחד גדול. ואנחנו אוכלים אותו עד היום. אז ודאי שאינו יכול להסתכל בה, כי כוחו חלוש ופחות יותר מכוח של בת זוגו. רוצה לומר שכל הקליפות אינן יכולות להסתכל וליהנות מהפנים של המלכות, אלא מאחוריה. אז אמרנו שאין אחיזה במלכות הקדושה, אז מה הם עושים? הם מנסים לאחוז באחוריה של המלכות. מה זה אחוריה המלכות? מי יכול להסביר לי מה זה האחוריים של המלכות? מה זה הגב שלה? החלק התחתון שלה נקרא אחוריים, בסדר? מטבור ולמעלה זה נקרא פנים, מטבור ומטה זה נקרא אחור. לא רק פנים ואחור, face and back, אלא למעלה ולמטה. למעלה זה פנים, למטה זה אחור. ולכן, כשהיא בקטנות, היא עומדת אחור באחור, אם זה אירנטי. אז כדי לשמור על המצב הזה, מה קורה? הרי יש מצבים שהמלכות של הקדושה היא עדיין קטנה, נכון? אנחנו בונים אותה כל הזמן. אז כשהיא קטנה, היא לא במצב של זיגור. אז איך היא צריכה לעמוד עם הגבר במרכאות? אחור באחור, ששני הגבים שלהם, הגבות שלהם, דבוקים. למה? כדי להראות פנים מכל צד. נכון? כמו בתורת לחימה. נכון שיש שניים נגד עשרה. הם צריכים לעמוד גב אל גב. ואז הם מסתובבים. ההוא מאחוריי שומר על חמישה, ואני פה שומר על חמישה. אם לא, אי אפשר. ואם אנחנו שלושה, עוד פעם, גב, גב, גב. כדי שהפנים שלנו נגד האויב. כי אסור לחשוף את הגב. כי באים ותוקעים לך סכין בגב. אז במצב שאתה קטן, תמיד תראה פנים ולא אחור. תיזהר מאחוריים. זה מה שעושה המלכות. כשהיא בקטנות. מתי היא בקטנות? בגלות. בגלות היא בקטנות המדרגה. מה זה קטנות? אין לה מוכין. כלומר, אין לה מה זה מוכין בספירות.
אבא
ואמא. יפה שזה באותיות מה זה? י' וה'. אין לה י' וה' של שם הוויה. אז אם אין לה י' וה', מה יש לה? רק ו' וה'. בסדר?
כן. למעשה הקף, אם אני מסתכל מבחינת האותיות, אני אולי קצת מקדים, אז יש לה את ה' וגם את הו', או שיש שם הרש, אבל לא משנה. ה' היא מאופכת, וגם הקף מאופכת.
כן, יש הרבה, נכון. תלוי איך כותבים את האותיות.
לא, אני מדבר על
חף.
על הכף המאופכת.
תלוי איך כותבים אותה גם.
נכון.
איך אתה כותב כך. אבל מה שאני רוצה להסביר לכם זה שיש י"ק, אני כותב את זה ב-H, כן? ו"ק. נכון? אתם זוכרים מה כתוב על העמלק? על העמלק. שאין השם שלם ואין הכיסא שלם. אז למה השם לא שלם?
כי אין
כי אין יודקה, נכון? כלומר, אין מוחים. אז מה יש? ואין יודקה. והכיסא מה יש? יש כס. ואין א'. לכן מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? כי בחר השם בציון איבה למושב לו. זה השם הקדוש הזה, א', ו' וה'. זה נקרא איבה למושב לו. כי איוויתיה, כי רציתי אותה. אז מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו רוצים להחזיר את האלף ואת היודקה. לכן אנחנו אומרים במוסף של שבת, איה מקום כבודו לארץ. אתם מבינים איפה בא האיה הזה? מה זה איה? אז אתה תגיד לי כן איפה, נכון, אז אתה תגיד איפה, למה אתה אומר איה? אז אתה יכול לחזור על זה כמו טוקי 70 שנה ולא לדעת למה אתה אומר איה. אז מי אומר איה? מי אומר איה? המלאכים, נכון? המלאכים, אבל זה יחד עם עם ישראל למטה. ומה הם אומרים? איה, המקום שאנחנו נגלה את הכבוד להריצו, כי אני לא יכול להריץ אם אין כבוד, אם אין גילוי. אז אתם מבינים את הבניין? ככה, בשביל המלאק, בשביל להבין מה אנחנו צריכים להשלים בעולם הזה. כן, א', כלומר אחדות, ויודקה, מוחים. היום צריכים לקבל מוחים בגדלות. במכון מאיר, אני התחלתי השנה בציאת הדשמיה עם התלמידים, כבר לעלות קומה בלימוד, פעם ראשונה, שנה ראשונה, אני כבר 19 שנה מלמד במכון, ועכשיו אנחנו קצת נכנסים יותר ויותר לתורת הסוד שם. בכלל, כל השיעורים של כל המלמדים שם, של כל הרמים, של כל הרבנים, הכל עלה. זה לא שישבנו ועשינו איזה פורום. באופן טבעי, זה הפלא, אני מתפלא מהדבר הזה. כולם שינו את התפיסה, את הגישה. אתה רואה איך הדברים, כן, צריך קצת לזהות, צריך להסתכל קצת בפרופורציות על הדברים, אתה רואה שכל התורה הופכת להיות יותר ויותר עמוקה, בכל הלימודים, בכל השיעורים. אז ברוך השם, זה הבניין. אז לכן, כשהמצב הוא בקטנות, אז אין את זה. עכשיו, אנחנו לא בקטנות, רבותיי. אנחנו כבר ביניקה. יניקה זאת אומרת שאנחנו בתהליך גדילה מאוד מאוד מועץ. כן? ובעזרת השם, בקרוב, אנחנו כבר נגלה כבר את המוחין לגדלות. ואנחנו יכולים להשתתף בדבר הזה על ידי זה שאתם באים לשיעורים. לבוא לשיעור זה לא לעשות טובה לי או לכם, זה לעשות טובה למי? לקדוש ברוך הוא, לשכינה, שהיא תתגלה. כי זה מוסיף אור בעולם שאין אותו, זה לא שזה עוד שיעור. יש הדף היומי מיליונים, אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על תורה שהיא תורתה של ארץ ישראל. את זה אין הרבה. וצריך להוסיף ולהוסיף את התורה הזאת יותר ויותר. ואז אחורי המחוסים, דאחי הוקמו קדמאים, כי כך פירשו הראשונים. אנחנו נמשיך.
לחם אוכלים.
כן.
ולחם אחד?
כן.
רק בלחמיק אחד שיש.
לא, לא. זה שני לחמים שלכן צריך לתפוס את הלחם בשבת כשאתם מרימים את החלות. אתם בעצם, איך אתם מניחים את החלות? גב אל גב. בסדר? כדי שהכל יהיה פנים. זה בדיוק העניין הזה. בסדר? עכשיו, צריכים לאחוז את הלחם בעשר אצבעות, ולתפוס את הלחמים לא עם מפית, עם האצבעות, לגעת בלחם, כמובן הידיים נקיות כבר, ולתפוס, לאחוז את הלחם, כי יש 10 פעולות עד שמגיעים ללחם, והלחם צריך להיות כל כולו פנים, לומר שאנחנו בעצם יש הגנה מכל מקום. ואז בוצעים מהחלה הימנית בערב שבת, במקום הכי שרוף.
צריך להכין את זה.
כי המקום הכי שרוף הוא בעצם מראה שהוא נשרף ראשון בתנור. נכון?
התחיל, כן.
התחיל ראשון. כלומר, הקליפה יצאה ממנו. אז הוא המקום המועדף. אז ממנו נותנים לו כבוד כביכול. היא פשוט מאוד, השריפה, זה כאילו חז ושלום יש, ראיתם בדמיונות שלכם או בכל מיני מקומות שרוצים להוציא איזה דיבוק ממישהו, אז מוציאים לו את זה מהרגל הקטנה, כן, בגוף, אז זה מאצבע. אז במקום שזה יצא שם, שם בעצם נאחזה, שם הוא עשה את הפעולה הראשונה. זה כאילו למי אתה נותן כבוד במשפחה, לבן הבכור, נכון? למה? כי הוא התחיל את התיקון הראשון בכל המשפחה. אז זה לא הכי יפה, זה הכי קשה.
בגמרא זה הכי יפה.
זה נקרא יפה, זה נקרא קשה. זה הקושי. כלומר, הוא עשה את העבודה הראשונה. בדיוק. מה זה בית דין יפה? זה לא שעשו את העמודים, צברו אותם מחדש.
הוא אומר את כל התהליך משהו.
מה זה בית דין יפה?
הוא מורכב מ... דיברנו על זה.
מה נקרא בהלכה בית דין יפה? בתורה.
שמעולם
לא עשה
כלום.
שהוא מחובר למה.
זה נקרא בית דין שהוא לא קטלני, זה משהו אחר.
לא קטלני.
שהוא לא גזר גזר דין מוות.
שמשופט את ישראל ומושיבם על אדמתם. איזה יופי.
אמרת עליי.
פשוט מחזיר את האנשים למקום שלהם. מה אתה שופט אותו שם ואתה משאיר אותו שם אחרי הדין? תגיד לו, זה לא המקום שלך, תעוף מפה כבר. זה נקרא יפה. כלומר, מתי אתה הופך להיות אדם יפה? התורה שלך יפה? כשאתה מחזיר את עם ישראל לארצו. זה נקרא תורה יפה. לעולם לא חזה חמה פגימותה דסיהרה, לעולם לא ראתה חמה את פגימתה של הלבנה. כן, כך אומרת הגמרא בראש השנה. מה זאת אומרת? מה? פגימה. פגימה זאת אומרת שהלבנה לא שלמה. הוא מפרש הטעם, ובזימנה דחמה נפקה ממזרח, כי בזמן שהחמה השמש יוצאת מהצד של המזרח, הנקרא פנים. זאת אומרת, איך נקרא בעצם המזרח? פנים. הוא נקרא גם קדים. נכון? עם קוף. פונה קדים, קדימה. כשאני אומר קדימה, קדמה, איפה זה? זה מזרח. תמיד. זאת אומרת, איך אני מסתכל על ארץ ישראל? תמיד עם הפנים כלפי ירושלים. והגב לים. בסדר, עם הגב לים, יש שיר כזה. בסדר, עם הראש לשם. לא, ככה מסתכלים על ארץ ישראל, אבל עם הגב לים והפנים לירושלים.
תלוי איפה אתה נמצא בגלובוס.
לא, אבל זה מעל הגלובוס.
לא, בסדר, אני מדבר על ארץ ישראל, כשאתה בארץ ישראל.
מפה אנחנו מסתכלים...
רק בארץ ישראל.
כשאתה בארץ ישראל.
כן, זה מה שאני אומר, בארץ ישראל.
לא, אבל מפה אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים לירושלים ולגמרי.
נכון, נכון. פה זה מדרגה הפוכה, אבל אני מדבר מבחינה עקרונית... כן, זה ים אחר. אבל מבחינה עקרונית, ככה צריך להסתכל על ארץ ישראל. כלומר, אם אני אומר לך, למשל, דרום, זה דרום ביחס ליד הימנית שלך. כלומר, הדרום הוא בבאר שבע, אם אני מסתכל כלפי ירושלים והגב שלי בים. אז הדרום בבאר שבע, הצפון, כן, למעלה, בנהריה. ככה מסתכלים על ארץ ישראל. אז בזמן שהחמה יוצאת, לכן אנחנו לא הולכים לכיוון הצפון. כלומר, המושג מצפן הוא לא נכון. בסדר? כי מה זה מצפן? מאיפה זה בא? מהגויים. הגויים, הם כל הזמן אומרים שהוא איבד את הצפון. אנחנו, אסור לנו לאבד את המזרח. בסדר?
זה שינוי שלך לפני כמה מאות שנים.
נכון.
המפות
שהן
מוצפנות, הן מוזרחות. נכון, לכן אני אומר, צריך להיזהר. דרך אגב, אנחנו אומרים את זה, אבל בלי לדעת, גם הם אומרים את זה, וזה נשאר להם. זה הפוך על הפוך. אם אתה רוצה לכוון, אתה אומר אוריינטציה, נכון? וזה נקרא אוריינט. אוריינט.
אוריינט
זה מזרח. אז הם שמרו משהו שהם לא יודעים אפילו מה הם אומרים. אבל מצד שני הם אומרים, איבדת את הצפון, שפרדו לנור.
הצפון מורגן בשמיים, וכל השם מורגן בארץ.
כן, נכון. אז צריך להבין איך...
הצפון לא משתנה, כי הוא מורגן בשמיים, לא משנה איפה אתה נמצא, אבל מבחינת הארץ זה תלוי איפה אתה נמצא.
נכון, נכון, תמיד זה איפה אנחנו נמצאים. אז אם אתם רוצים, תורידו אפליקציה שנקראת ג'חנון, כן, ואז יש לכם תמיד ירושלים, בכל מקום. אני לא צוחק. יש לי אפליקציה כזאת בטלפון, קוראים לזה ג'חנון. ואתה, איפה שאתה נמצא בעולם, תמיד אתה רואה רק את ירושלים. איך אני עושה עמידה? אני נמצא בחורים שם, כל הזמן חושך. אין לך אפילו שמש, אתה לא יודע איפה היא זורחת, איפה היא שוקעת. כל הזמן צבע כזה. גם בשחרית, אני מתפלל בצבע כזה, בחוץ. ואומרים לך, זה בסדר, כל הבית כנסת מניחים תפילין והכל חושך. שם ירחם.
אפשר לראות את הכיוונים גם, איך זה מתבטא בספירות? יש זה צפון, דרום...
ודאי, צפון זה הגבורה. חסד זה דרום. מזרח זה תפארת, ומלכות זה מערב. אוקיי? ורוצה להסתכל פנים של המלכות. כן, בפנים של המלכות. סיירה חזרת, אנפה, מיני, כגב נעדה. אז לכן, הירח הלבנה הופכת את הפנים שלה כמו הקף ההפוכה הזאת. מיד הלבנה חוזרת פנים ממנה באופן הנזכר, כי אין זון, דקליפה יכולים להסתכל בפנים אלא באחוריים. אין להם אחיזה בפנים, אלא באחור. אז אנחנו צריכים להפוך את הכל לפנים, למצב של פנים, כדי שתהיה שמירה. דווקא בגלל שאתה קטן, דווקא בגלל שאתה חלש, אל תסובב את הגב לאויב, אף פעם. תסתכל עליו, כי אתה יכול לזהות כל תנועה. ואיפה אתה צריך להסתכל באויב? בעיניים. אף פעם לא בגוף שלו. עוד פעם אני חוזר לתורת לחימה, בתורת לחימה לא מסתכלים על הרגליים או מה הוא יזיז הגוף. כלום, בעיניים. אם אני מסתכל בעיניים שלך, אני רואה הכל. כל תנועה שאתה הולך לעשות, אני רואה אותה. כי העין לפני התנועה, יש איזו ויברציה קטנה שאתה צריך ללמוד לזהות. ואז לפני שהוא מתחיל לעשות משהו, לפני שהוא מרים את הרגל, בום! בסדר?
לחשמל למעלה.
נס מים?
עכשיו הוא חש.
ואז הוא ימלא. רק שלא יהיה לנו קצר וזה, טוב.
הכל בסדר.
יש פנסים היום.
פנבלי, שנאסוף את החשמל שנזר.
טוב. ובגינדה.
עכשיו
לחשמל, כל בסדר. ובשביל שאין זון לקליפה יכולים להסתכל בפנים של המלכות. לכן אמר בלעם הרשע, לא הביט אבן ביעקב. אמר, בלעם זיהה. את הדבר הזה. הוא אומר, אי אפשר להסתכל. לא היבית אבן ביעקב, קליפת אבן, אינה יכולה להביט במלכות הנקראת לפעמים יעקב. השם הזה, זה גם כוח, כן, און, ובשליליות זה אבן.
אמן. דוד המלך.
אז חז ושלום, כאן זה קליפת אבן. היא נקראת קליפה. ולכן היא לא יכולה לשלוט ביעקב, במדרגה שנקראת יעקב, לא היבית, ולא ראה עמל בישראל. כן? וכן קליפת עמל, זה עוד מדרגה אחרת. יש איזו תנועה איסלאמית, לא שנקראת עמל?
עמל.
כן, עמל, אותו דבר. קליפה. שלהם חמאס, רק שמות של קליפות, ממש. מעניין, כאילו הם עשו מה, הם עשו פגישה כדי להחליט שהכל זה פשוט פלא.
דווקא זה תקווה בפירוש.
זה בוודאי, זה תקווה, אבל תראו איך הקדוש ברוך הוא עושה את הדברים.
משפחת של קליפות.
מה, הם למדו זוהר? הכל, ממש אספה של קליפות. אמריקה, אנקל סם, סמך מהם, הם שם עמל וחמאס, הכל פה. אז לכן וכן קליפת עמל אינה יכולה לראות ולהנות מזהירן פינה נקרא ישראל. אין להם הנאה מזה, הם לא יכולים. הם לא יכולים להסתכל לנו בעיניים. דרך אגב, הם סתמו לנו את העיניים. לכן בכנסייה הקתולית שמו לנו צעיף על הפנים. אתם יודעים את זה? בכל כניסה לכנסייה יש בהבלטה ככה בקיר, אתם יודעים לעשות כל מיני פסלים וזה. אז הם שמו אישה בצד ימין של הכניסה ואישה בצד שמאל של הכניסה. בצד ימין יש לך אישה עם ראש מורכן וצעיף על העיניים, ובצד שמאל אישה ככה מאוד גאה שמסתכלת כלפי מעלה. עליה כתוב נוצריה ועליה כתוב סינגוגה. יהודיה. כלומר, היהדות איבדה את כוח הראייה שלה. אז שתרקין את ראשה והיא לא רואה את האמת מול העיניים. חז ושלום.
איך הם משתמשים באילוזיה כזאת?
כן, אז הם משתמשים בכל מיני דימויים כאלה כדי להכפיש את עם ישראל. למה? כי הם לא מסוגלים להסתכל עלינו בעיניים בעצם. מה זה אומר לא להסתכל עלינו בעיניים? לא לראות את האמת נכוחה. הם לא מסוגלים לראות את האמת כשהיא תופיע. הם מסרבים לקבל את העובדה שעם ישראל הוא העם שמקבל העיניים זה חוכמה, את החוכמה האלוהית. הוא מפרש עמל ואבן הם זון דקליפה. אז הנה, עמל, אבן, כל זה זה זון דקליפה. נקראים סמך מם ונחש. אז הזכר נקרא אבן והנוקבה נקראת עמל. כולם וחד גנדד של, של הקליפות, כן. דרך אגב, גם אפילו בקולנוע היום, אתם יודעים שיש סרטים יותר ויותר שהם קשורים לעניינים האלה. ומי שראה את הסרט מטריקס, אז זה בדיוק העניין הזה. לקליפה שם, על האיש שכל הזמן מופיע בריבוי, קוראים סמך מן, סמיס. מול האחד שנקרא וואן, קוראים לו בהיפוך נאו. נאו זה וואן, זה אחד. זאת אומרת, זה פשוט אותו דבר. ומה יש לו, מה הכוח שלו? להתחבר לעולמות העליונים דרך הקשר של התפילים. זה יהודים שעשו את זה, לומדי קבלה, שרצו להמחיש. עכשיו יוצא עוד מהסרט בעזרת השם על ארץ ישראל. סרט חדש שיהודים עשו.
גם סרט קבלי.
כן, סרט קבלי, אבל בצור הסגנון אחר. אמנם הוא בינתיים בצרפתית, אבל הוא הולך להיות מתורגם בעברית. ועבדכם גם כן מכחב בסרט. מה לעשות? גם זה צריך לעשות.
איפה אתר הצילומים?
היה כבר, הכל הסרט גם גמור. עוד מעט קצה באזרות השם, זה נקרא ארץ ישראל. אז עשו איזה מין, ממש, סרט אמיתי, שיהיה בקולנוע. כן, כל מיני דברים, ובעצם יש סיטואציות שבעצם מדברים על ארץ ישראל בצורה של כל. עכשיו, מי בעצם השחקנים? רק רבנים. כל הרבנים, הרבה רבנים, אני לא יודע, זה 20 או משהו, וחמש, 26 רבנים, 26 רבנים, שכולם, בעצם כל אחד, מביא את העניין שלו של ארץ ישראל בתוך הסרט עצמו. אז הוא כאילו נותן שיעור, אבל יש לו איזה דמות מולו. אז למה זה עובד? כי האנשים לא מגיעים לשיעורים. אז לך לתפוס אותם למקום שהם כן מגיעים, לקולנוע. הם אוהבים אדרנלין, אז תן להם, שם.
שואו, שואו.
הוא ממשיך ואומר, ובזימנה דדחקין, זה מה שכתוב במדרש, שעתידים תיאטראות, כן? ולהיות כאילו בתי מדרש. זה בדיוק זה, אתה הופך את הקולנוע לבית מדרש, האנשים לא יבואו לקולנוע, אז תשים להם שם. הוא ממשיך ואומר, ובזימנה דדחקין להסתכלה בה, ובזמן שהאבונות גורמים שהחיצונים יכולים לדחוק במלכות וליהנות ממנה. למה? חס ושלום, כי ישנם מצבים שעם ישראל, בגלל הפשעים, בגלל הפגמים, בגלל האבונות, אז חס ושלום זה כאילו מכריחים את מה? את המלכות. ללכת חז ושלום כאילו עם גבר זר. אתם מבינים? וזה נהנים ממנה, חס ושלום. עכשיו, אנשים מביא... עוד פעם, אני חוזר על משהו, על משהו עקרוני. כל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עמהם. אז רוב האנשים מבינים את זה כדבר טוב. איפה שהם הולכים זה טוב. אתה לא מבין שהזוהר אומר לך פה סבל? בגלל שאתה הולך, השכינה חייבת ללכת איתך? אתה מוציא את השכינה לגלות, אתה מסלק אותה ממקומה.
אתה מצער אותה.
עכשיו, אנשים, תראו איך השכל של האדם מעוות. הוא אומר לו, אה, זה יפה, אז אם השכינה איתי, אז אני אמשיך.
זה לא מעוות, זה ככה...
זה חייבתם 2000 שנה, זה היה טוב,
אז ל-1940. אז לא, גם לא. כי אם היית מבין את זה לפני, היית מתקן את זה מיד.
אבל אפשר לראות את זה, רצו נחמה בגלות.
נכון, נכון, אבל זה לא נכון. אסור למצוא נחמה בגלות. כי אם אתה מוצא נחמה בגלות,
אתה מתיישב שם.
אתה מתיישב שם. אתה נאחז שם, יותר גרוע. ויאחזו בה, כמו במצרים. לכן אינו מועיל שתעמוד אחור באחור, או שתהיה בבחינת כף כפופה וכו'. אז התקסיה מכל וכל. הנה, הנה מה שאמרתי לכם מקודם. כלומר, אם יש אבונות ויש חז ושלום חשש לאחיזה, לא יעזור שתהפכי את הגב, או תתני גב, או תתני פנים. מה צריך לעשות עכשיו? להוציא אותך מהסיפור בכלל. וזה נקרא התקסיה מכל וכל. כלומר, מכסים אותה. היא מתכסת מכל וכל. מה זה מכל וכל? מאלה ומאלה. אין שפע, גם לישראל. כי חוזרת להיות בסוד נקודה קטנה. זה המנגנון שמירה שלה. כל פעם שהיא חוזרת להיות נקודה, זה מנגנון שמירה. זאת אומרת, היא כאילו מתקפלת מנעובה, והופכת להיות נקודה קטנה שאי אפשר לשלוט בה, כי נקודה זה אינסוף.
אבל בבריאה כבר לא בסילות.
מה?
הנקודה הזאת היא כבר...
זה כל שלב, לא חשוב איפה היא נמצאת. יכולה להיות אפילו בתחתית, בקליפות שם בכלל.
אבל הנה יש נקודה כזו, ועובדת שם את נקודה וחוזרת
למה. לא. היא נמצאת נקודה, היא צריכה להיבנות, היא לא יכולה לעלות נקודה. היא חייבת להיבנות כדי לעלות מעולם לעולם. לא עולים נקודות. עולים על ידי התפתחות באותו עולם. מאחור לפנים, וגם כשאתה בפנים חוזרת לנקודה, וחוזרת עוד פעם להיבנות בפנים, עד שהיא מזדבקת ועד עולה בקומה. ולמעלה, כשהיא עולה בקומה, היא עוד פעם נקודה. וכו' וכו'.
אני יודעת לומר שכשהיא מגיעה לשורש, היא לא מגיעה, בשורש היא לא
נפגעת? בשורש היא לא יכולה להיפגע.
היא לא יכולה.
בסדר, אבל פה היא יורדת לעולם הבריאה, ומסתתרת עצמה שם בהיכל קודש הקודשים. עכשיו, איפה זה היכל קודש הקודשים? אתם יודעים שיש היכלות. בתוך הבריאה יש שבעה היכלות. דרך אגב, באותו סרט שהזכרתי, יש שבעה חדרים. וזו אישה שמסמלת את הבינה, שהיא עולם הבא, שנותנת בעצם לשבעה חדרים, כל אחד יש לו מספר, מאחד עד שבע. ושם היא מספרת מה הולך לקרות, כי זה נבואה. זה אותו דבר. אז יש פה בהיכל הראשון, זה נקרא היכל קודש הקודשים. אז מה היא עושה? היא יוצאת מהצילות ונכנסת כנקודה בתוך ההיכל הזה. ומתי ומתי יש עוד עניין כזה שהמלכות מתכסת, ואומר בירח שביעה בחודש השביעי.
אדם?
לא,
לא.
תשרי. דהיינו בראש השנה, חודש השביעי. לכן, מה אנחנו עושים בראש השנה? כתוב, תקעו בחודש או פעם?
בכסה.
בכסה. למה אנחנו אומרים בכסה? כי שם זה מחוסה. בכסה ליום חגנו. זאת אומרת שבראש השנה, מה קורה? המלכות נכנסת, מתכסה, בצורה כזאת שהיא נכנסת למדרגה של היכל קודש הקודשים של בריאה. שאז כל עולם האצילות חוזר להיות כמו שהיה בעת בריאת העולם. כי הכל חוזר לבריאת העולם. כלומר, לאיזה יום זה מקביל? לאיזה זמן זה מקביל? מי?
שבת.
לראש השנה.
ליום רביעי שבבריאה. בסדר? כי שם זה המאורות. לכן המלכות היא חוזרת בסוד נקודה כמו שהייתה בעת הבריאה. הדאו בכתיב, זה שכתוב, תיגעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. הוא מפרש מהי בכסה, מה פירוש בכסה? הוא אומר, ביחד התקסיה בסיירה. בחודש שהלבנה מתכסה בו. אבל בכל חודש היא מתכסת בו. הוא אומר, לא, יש חודש, הכיסוי הוא כיסוי דקיסוי. זה התכונה של החודש.
מי מתכסת? בחודש היא מתכסת?
כן. החודש זה הירח. הירח נקרא חודש בעברית. זה לא הזמן. היום חודש בשבילך זה זמן. התורה כשהיא אומרת חודש, האם ראית את החודש, היא אומרת לך האם ראית את הירח. באמת?
מה ההתכסות המיוחדת בחודש הזה?
אז יפה, מה ההתכסות המיוחדת?
או שמותה של המסתלק לחלוטין.
למה? אבל איך זה עובד? הרי זה כל חודש קורה.
לדין, עניין של
דין. לדעת החצי השני.
יפה. בגלל שזה ראש, זה שולט על כל השנה. זאת אומרת, כל מה שהיא תתכסה כל חודש וחודש אחר כך, זה בגלל שבראש של השנה היא התכסתה בצורה כזאת.
זה בגלל שנקבע החג להיות בראשון לחודש ולא להיות ב-15 לחודש כמו בשאר החגים שהירח מלא.
נכון, אבל זה לא בגלל שנקבע החג.
מה המיוחד שבחודש השביעי דווקא?
בגלל שזה ראש...
שאנחנו לא רואים אותו גם בחודש.
בגלל שהקדוש ברוך הוא קיים את העולם באותו יום. כלומר, החודש השביעי הוא בעצם החודש הראשון לבריאה. ולכן זה בריאת העולם, זה השורש של כל הבריאה. אז אם התחלת משהו בבריאה, זה לא שהחלטנו שיהיה חג בזמן כזה או אחר. אנחנו לא החלטנו שום דבר, החג כבר קיים בבריאת העולם. מעצם בריאת העולם זה החג. כי הרי הוא נברא באותו יום, כביכול. כן, הופעתו של אדם הראשון, ביתר דיוק. כי בראש השנה אנחנו מציינים את הופעתו של האדם, לא את הבריאה. הרי אם היינו רוצים לציין את הבריאה, היינו עושים את זה עכשיו שבעה ימים לפני, שישה ימים לפני.
היום מרת עולם.
נכון? אנחנו אומרים דברים שצריך להבין אותם, צריך ללמוד עמוק בדבר הזה. כלומר, בראש השנה אנחנו אומרים היום הרת עולם. אז צריך להבין מה זה הרת עולם. הרה קודם כל זה הריון. היית צריך להגיד לי היום לידת עולם. וגם אם אתה אומר לי לידת עולם, זה לא נכון, כי זה הופעתו של אדם הראשון. אז מה אנחנו מחרטטים? אז מי שלא מבין את מה שהוא קורא, תשאלו את השאלות האלה בבית כנסת, האנשים לא ידעו לענות בכלל. הכל הפוך. תגיד לי, היום זה הרת עולם? כן, כתוב. מה כתוב?
כן, זה היה שבו ההיריון של הגאולה, שאותו שהיה את הפגימה, ואז הוא היה התחיל תרופה למכה, אז הוא הכין לנו את ההיריון של
בן. מה זה ההיריון הזה? כלומר, מה התחיל אז? מה התחיל אז?
אדם.
מי זה אדם? ישראל. ישראל, אתם קרואים אדם. זאת אומרת, מה התחיל באותו יום? עולם התיקון. את זה אנחנו מציינים.
החושך התחיל, הקלקול, כביכול הירידה, החושך.
זה היה המצב.
לא, האדם הראשון קלקל.
לא, אבל אנחנו כבר, אנחנו מציינים גם את יום הקלקול וגם את יום התיקון, זה היה באותו יום זה התחיל.
את הקלקול עצמו ואת ההיריון שלו.
נכון, נכון. שההופעה שלו תהיה מתי?
פסח.
בניסן. כלומר, זה הריון של שישה חודשים. עכשיו, אתם מבינים למה משה רבנו נולד לשישה חודשים? כי הגואל חייב להיוולד בשישה חודשים ולא הריון של תשעה. אתם נולדתם לתשעה חודשים, כולכם? אז אין משיח פה בחבר.
שחקו אותנו בטריו.
בסדר?
הרב, אם אנחנו אדם, אז מי זה, מי אלה בני אדם?
האדם. זה כבר אומות העולם. האדם, עם ה.
אנחנו האדם?
לא, אנחנו אדם. אתם קוראים אדם, לא האדם. כל פעם שכתוב האדם עם ה, זה אומות העולם. ולכן זה תמיד מזכיר חטאים. אשר עשה האדם, אשר פגם האדם, אשר עשה... אבל אדם זה משהו. אמרתי, אלוהים אתם, כי אדם אתם. ובני עליון כולכם. אבל אחר כך, אכן, כאדם תמותון. ומה ההמשך? וכאחד השרים תיפול.
כמו האלוהים שפטה הארץ.
חבל. לכן, והיא המלכות שמתכסת מפחד התעוררות הדין הקשה, על ידי זה ניתנה רשות לחיצונים לקטרג על ישראל. בהאוזים נעדית כסיעת מיני, באותו הזמן שהשכינה מתכסת מזעיר אנפין. אז מה אין? אין זיווג, נכון? היא בורחת ממנו. היא מתכסה, היא מסתתרת. היא לא נותנת לו להתקרב אליה. אז השכינה מתכסת מזעיר אנפין, והיינו בראש השנה, היא אמרת לישראל, היא אומרת לבני ישראל, האימא, כן? דיתקנו סלוטין במאכלים תבין. מה היא אומרת לנו? תכינו אוכל טוב. למה צריך לאכול בראש השנה? הרי אם זה מצב כל כך מעפן, ואין חיבור, אין זיווג, והכל חשוך, אז השכינה אומרת לנו, אתם רוצים שיהיה מנגנון, שתהיה ברכה, כלומר קשר? לכו תכינו מטעמים. כמו שיעקב הלך, רבקה אמרה ליעקב, לך תכין מטעמים, אני אכין, כדי שתהיה לך בעצם ברכה מיצחק. לפי זה, מי זה יצחק? הקדוש ברוך הוא. מי זה יעקב? עם ישראל. ומי זאת רבקה? השכינה. נכון. ומי זה עשיו? אומות העולם. עכשיו, מה הוא הולך עשיו? כתוב, ויצא באותו יום, וילך עשיו לצוד, לצייד, נכון? הוא יצא לצוד. את מי הוא צד? מי זה בעצם? לענייננו, לסיפור שלנו? השטן. השטן, מה הוא עושה בראש השנה? הוא מחפש את האבונות של עם ישראל, אז הוא כמו צייד. ובאותו זמן, השכינה אומרת לנו מה לעשות? להכין מטעמים כאשר הקדוש ברוך הוא אוהב. מה זה המטעמים שאנחנו עושים? תורה ומצוות, תפילות,
תקיעות, שופר,
בסדר? כל הזה. אז אתם מבינים שזה בעצם איזה מין פרבולה? כן? של כל הסיפור התורני בסיפור של מה שקורה בזמן שרצים אחרינו. עכשיו, מה קורה? מתי אנחנו חוזרים מהצייד הזה? מתי אנחנו מכינים את כל המטעמים האלה? במשך כל עשרת ימי תשובה. זה המטעמים, זה סליחות, וזה תפילות, וזה הכל. ואז חוזר בעצם השטן בערב יום הכיפורים, עם מלא אבונות, שהוא מצא, או שהוא לא מצא, כן? ועם ישראל, מה הוא עושה? עושה תשובה, נכון? יום הכיפורים. אז סב אין לו מה לעשות כבר. אין לו מה לקטרג. הוא לא יודע מה הוא הביא משהו. כבר אומר לו, זהו, אני כבר ברכתי אותו. אין לך מה לעשות פה.
אבל קטרג, אבל כבר התפקש.
כן, אז הוא, אבל הוא לא מצליח. כי הרי השטן לא שולט ביום הכיפורים. ואז לאן הוא הולך? ויעקב, לאן הולך?
סוכות.
סוכות. כל הסיפור, זה.
שזה האור המקיף.
בסדר? אוקיי, אז בואו נחזור. עכשיו שאמרתי לכם את זה בעל פה, בואו נראה את זה בטקסט. אני מתאר לעצמי שהוא ידבר על זה, אבל אני לא בטוח. אני קורא יחד איתכם, אנחנו לומדים יחד. לא קראתי את הזוהר הזה עדיין. דיתקנו סלוטין במאכלים טובים, שיתקנו ויכינו תפילות במאכלים טובים, שיהיו, כן? מה זה? לנחת רוח לקודשא בריך הוא. מפיקודים דעשה, וכן יעשו נחת רוח על ידי קיום מצוות עשה. אבל העיקר הוא תפילה בכוונה. לצלות השקילה ככל פיקודים. כי התפילה שקולה ככל המצוות. כפי שעיקר קיום המצוות הוא כדי לברר את הניצוצות של הקודש שבתוך הקליפות ולעלותם בסוד מן. מה עושים בזמן תפילה? בירורים. לכן התפילה נמצאת בעולם האצילות, כלומר אנחנו לוקחים את כל מה שביררנו, כל מה שהוצאנו מהקליפה ומחזירים את זה לאצילות בזמן התפילה. וביותר נעשה זה הבירור על ידי התפילות, לכן היא שקולה ככל המצוות. אז מה זה אומר שכל המצוות מה זה בשביל מה זה? רק בירורים, אותו דבר. כל המצוות זה רק לעשות בירורים. עכשיו אתם מבינים למה המצוות עתידות להתבטל? כי אין כבר בירורים. כשנגמור את הבירורים, אז אנחנו נגיע ליום שכולו שבת, בשבת אין בירורים, אז לא תהיו מצוות כבר. כן, כלומר, עוד מעט יבוא יום שאנחנו נוכל לאכול בשר וחלב ביחד. אחרי זה, זה לא בשלב הראשוני. בשלב הראשוני כן, אבל אחרי זה כבר לא נאכל בשר. נכון. דרך אגב, אנשים חושבים שלאכול בשר זה קשה בגלל שהחיה סובלת. ואתה יודע איזה סבל יש למלפפון כשאתה חותך אותו? לא, אני לא צוחק. אנחנו פשוט לא יודעים את זה. אנחנו לא מרגישים, אנחנו חושבים, הוא לא צורח. הוא כן צורח. אתה ראית פעם מלפפון צורח? אתה פשוט לא שומע אותו, אבל הוא צורח. ראיתם
לפחות
כן, כן. יש לו פנים חמוצות.
למה הוא צריך לשמוע? אנחנו מבררים אותו, מה?
אז אתם חושבים שכואב לחיה בגלל שאתם שומעים אותה. נכון? אבל תדע לך שאתה צומח צועד באותה מנגן, באותו מנגינה. ואם היה עוד מעט יבנו איזה מכשיר של הזה, אלה שהיום צמחונים, זהו, כבר תהיה כעולם הבא. לא אוכלים יותר.
לא, אבל יש עניינים של שחיטה והכל בבשר.
אה?
שחיטה
קשירה. נו, ומה זה כשאתה חותך?
אתה חותר, אתה
אומר.
זה שחיטות כל הזמן, מסכנה.
לא, לא, אבל...
אבל זה הבהמה סובלת, זה הגוף סובלת, לא הבהמה.
יפה, אז לכן...
הבהמה זה הגוף.
לכן אני אומר...
אין מלאפה פונטרף, יש בהמת חיפה.
למה?
שלום, השחיטה היא לא קשירה, אז הבהמה שחיטה היא לא קשירה. זה הבעיה של הבשר. יש...
לא, אבל זה לא הבעיה של הצמחונים.
זה לא רק על הצבל של הבהמה.
אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הצמחונים, על האנשים הצמחונים. הם לא נכנסים לקטגוריה הזאת, לרזולוציה הזאת. לא אכפת להם. הם פשוט אומרים, סובל, סובל. הנה, בריג'יט ברא, בראשית ברא, זה אותם אותיות.
אז למה אנחנו נהנים מהאוכל? למה זה
בנה על סבל? כי עכשיו אנחנו אחרי. אני מדבר על מצב אידיאלי שהיה לפני. עכשיו אנחנו כבר אחרי החטא. אז אנחנו כבר, כל המדדים שלנו לא נכונים כבר. כבר נפלנו. כן, היום צריך לאכול הכל. בגלל שכל מה שיש בעולם שלנו זה ברורים. לכן אם אתה לא אוכל ממשהו, אתה מונע מעצמך בעצם ברור באותו המדרגה.
אבל עוד שכבר ביררתי אותו, והוא לא בא לי טוב עכשיו.
אם זה היה גמר הבירורים, היינו יודעים את זה כבר.
כל אדם יש למה אחת שמתאים לו.
בסדר, אבל הבירורים הם בירורים כלליים. אני מדבר עכשיו על האדם כללי, על האדם הכללי. האדם הכללי צריך לברר הכל, בכל.
אז מה קורה בצבעונים, למשל, כל
מיני? זה מה שעכשיו אמרתי.
זה לא הזמן.
הם לא הכלל.
הם לא הכלל, נכון, יש מדרגות.
הכלל מברר, אני אוכל.
אתה כאדם פרטי, אתה יכול לא להשתוות למדרגה הכללית, אבל במדרגה הכללית אוכלים עדיין בשר בעולם, זה מה שאני רוצה לומר. אוקיי, באו זימנה, יימה קוצ'ה בריחו לישראל, באותו הזמן שהשכינה אומרת לישראל, גם הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, כלומר השכינה והקדוש ברוך הוא מדברים. מה זה אומר? מה אתם חושבים שזה פעם היא דיברה והוא לא דיבר? תמיד זה היה הוא שמדבר דרכה, שהרי היא הקול שלו. היא הדיבור שלו, היא הגילוי שלו, היא הפה שלו, נכון? מלכות פה, תורה שבעל פה. אבל עכשיו, אז למה הזוהר אומר לי, בהוא זימנה, קודשא בריחו לישראל. באותו הזמן אומרת השכינה וגם הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא שניהם, זה אחד. זה אותו אחד. עכשיו, מי הם בעניין שלנו? רבקה, נכון? בסיפור. אומרת לישראל, ועשה לי מטעמים, כלומר, זה מה שאחר כך היא הולכת להגיד לבן, אבל מי אומר את זה? יצחק, באותו רגע, נכון? הנה.
לא,
הוא...
היא עצמה לא אומרת, ועשה לי מטעמים.
לא, היא לא אומרת את המשפט הזה. יצחק אומר עכשיו, ועשה לי מטעמים. מי זה היצחק הזה? קודשא בריחו, אוקיי? ועשה לי מטעמים ברעותא דשכינתא, תעשה לפניי נחת רוח ברצון השכינה. כלומר, הזוהר אומר...
גם היא אומרת את זה.
נכון.
רבקה אומרת, לך תביא לי איזה...
נכון.
תעמים כשאני...
נכון. אז למה עשיו לא מצליח?
מה שייך לזה.
יפה, פשוט מאוד. זאת התשובה, פשוט מאוד. כי הוא לא שייך לזה. זאת אומרת, הוא אמר לו, הוא רמז לו לפי הזוהר, לך תעשה לי מטעמים לפי הרצון של השכינה. אבל עשה, הוא לא קשור לשכינה. אז הוא לא מבין בכלל מה הוא רוצה ממנו. כן, אז מה הוא הלך להביא? לא רק גזל, הוא הביא כלב. אף על פי שבכתוב משמע שרבקה, הנה ברוך השם, אתם רואים, הזוהר הכניס את כל מה שאמרתי לכם עכשיו בזוהר. שרבקה, שהיא דוגמת השכינה, אמרה ליעקב לעשות מטעמים.
גם רבקה אומרת.
כן? בלי ידיעת יצחק. אתם מבינים? שהוא דוגמת הקדוש ברוך הוא. הנה ברוך השם בסודריים, כל מה שאמרנו. אבל לא כן הוא, כי התורה מזהירה. ונותנת עצה לישראל שהתפייסו עם הקדוש ברוך הוא, והכל הוא בידיעתו ברצונו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, של יצחק. כלומר, יצחק יודע בדיוק מה קורה.
למעשה בטקסט כשמסתכלים על זה, אז באמת יש פה איזה מרמה, אבל זה לא נכון.
נכון, זה מה שהזוהר אומר.
פה הוא מיישר לך את כל ה...
נכון. הזוהר מגלה לנו שיעקב, שיצחק שותף לדבר הזה. כאשר אהבתי, מפיקודים דעשה, מקיום מצוות עשה. כי על ידי קיום המצוות הוא עיקר עליית הבירורים. כלומר, הבירורים זה דווקא על ידי מצוות. איזה מצוות?
עשה.
אבל שמירת הלא תעשה הם רק שמירה שלא ישלטו החיצונים בקדושה. זה מה שאמרנו קודם. בשביל מה יש לי מצוות לא תעשה? שלא תפריע. שלא תכניס דברים זרים. אבל העיקר זה מצוות עשה, וכן עשו ישראל והשכינה. כי ותקנה שכינתה עם ישראל מאכלים דצלותים. תקנה השכינה עם ישראל, גם השכינה וגם ישראל. כלומר, ישראל והשכינה הם אחד. מאכלים, דהיינו ברור הניצוצים על ידי התפילות. זה מה שאנחנו עושים היום. זה לא סיפור שהיה בתנך. דהינון קרבין שהם נחשבים לקורבנות. רוצה לומר שהניצוצים עולים ונקרבים לאין סוף ברוך הוא. שזה סוד הכתוב קורבן לשם. כשאנחנו אומרים לשם, אנחנו מכוונים לאין סוף ברוך הוא. תמיד, רק לאין סוף ברוך הוא מכוונים. דרך השמות, אבל לאין סוף. וכל הבירור נעשה באמצעות השכינה. כי השכינה היא יודעת לעשות בירור. כמו שנאמר, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק. כלומר, היא נותנת את החוקים. לחם חוקו, זה נקרא. גבולות. ובזימנה דאי תקינת מזונה למלכה, ובזמן שהשכינה תקנה מזון למלך. השכינה זה רבקה פה, נכון? ורבקה זה ישראל. רוצה לומר, כשהיא מעלה מן לזעיר אנפין, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא, כלומר, בסיפור זה יצחק, הוא בא ומקבל מטעמים. מהבירורים, מתי זה בראש השנה. בסדר? עכשיו, מה הוא אכל? מה הוא הכין לו? כבש. לכן אנחנו אוכלים ראש של כבש לפי הקבלה.
מי שהכין לו את זה עשב.
לכן, לא, עשב לא מכין.
לא.
בסדר. אז לכן יהיבת לא נעתה לאט ערה בשופר, אז היא נותנת עצה לישראל. אנחנו, זה לא סתם המטעמים עכשיו. המטעמים האמיתיים זה לא על השולחן. אנחנו עושים את זה בבית כנסת. אז איזו עצה נותנת לנו בעצם השכינה בראש השנה? תיקו. כלומר, כשכתוב בתורה תיקו, מה זה תיקו? לא, אבל מבחינה לשונית. זה ציווי. נכון? אם היה כתוב תתקעו, מה זה?
העתיד.
אבל בגלל שכתוב תיקעו, זה ציווי. אתם מבינים את ההפרש?
בטח, הוא נכון, הוא עכשיו.
לא, בסדר, אבל אני מדבר עם אנשים אולי שלא מבינים בעברית.
אנחנו הרבה פעמים מבינים.
למשל, אם אני אומר לך תיגע, זה לא ציווי, זה עתיד. תאכל, זה לא ציווי, זה עתיד. אם אני רוצה לומר לך בציווי, אני צריך להגיד לך, אכול. גע. שב. אם אמרתי לך, תשב, זה לא ציווי. אני רק אומר לך שבעתיד אתה תשב. אנשים לא יודעים את זה בעברית. מדברים שכונה. כן? אז אם אנחנו אומרים פה, תיקעו, מי אומר למי תיקעו? זה ציווי פה.
משם.
זה לא תתקעו. תיקעו, זה אומר שמישהו כאן מצווה עליי, על ישראל, תיקעו בחודש שופר. בכסל יום חגנו. מי אומר את זה?
השכינה.
השכינה אומרת לעם ישראל, זה היום של החג של שנינו. כי הרי בראש השנה השכינה מתחילה להיבנות מחדש. ועם ישראל הוא זה שעושה את העבודה. אז השכינה אומרת לנו, הנה, אני מגלה לכם עכשיו סוד. תיקעו בחודש שופר, עכשיו תתקעו. היא נותנת עצה לישראל. עכשיו, למה כתוב לזה עצה? אבל זה ציווי. כי הזוהר אף פעם לא מדבר על ציוויים, אלא תמיד על עצות. אתם מבינים את ההבדל? זאת אומרת ש... איך אומרים מצווה בזוהר? עצה. אין מצווה. זה עיתין.
יש פה משהו.
מעניין מאוד. תראו איזה יופי. הזוהר אומר לך, אני רק נותן לך עצה. כן.
אז מעבר למתאמים, היא כבר עלתה לתיקון, זה כל. כלומר שזה כבר בדרגה יותר...
היא לא עלתה לשום דבר. כל עוד והם לא תקעו, אין שום דבר.
אבל היא רוצה את הכל, היא לא רוצה.
יפה. זה אחרי זה. למה? כי מי יעלה בכל? י' כו' כ'. אלוהים עולה במה? בתרועה. היו כבב כעולה בקול של השופר. כלומר, אם הייתם מסוגלים, אם היינו מסוגלים בזמן תקיעת השופר, היינו רואים את התרועה מצד אחד ורואים אלוהים עולה. והיו כבב כעולה בקול. זה כבר משנה לך את כל השופר של ראש השנה. דרך אגב, זאת המצווה היחידה של ראש השנה. אין שום מצווה אחרת.
תקיעת שופר.
שמיעה. מהתורה עצמה?
שמיעה.
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 רק זה.
אבל כאן יש גם את המתרים.
בסדר. אבל זה לא בתורה. זה הזוהר מגלה לנו. עכשיו, מה זה התפילה הכי גדולה? מה שאת אומרת מהפה? אז איפה זה הלב? תקיעת השופר. כלומר, תקיעת השופר היא יותר חזקה מהתפילה שאמרת.
זה ניגוד שאומרת על המילים.
יפה מאוד. זה קול, זה אפילו לא ניגון. ניגון אתה שומע, קול זה משהו אחר.
קול, אבל קול זה משהו פנימי, זה המסר.
יפה, להפיח הכי יפה, זה מה שאני אומר.
איך אמרת, הקדוש ברוך הוא תוקע כל השנה בשופר.
נכון, אז זה מה שאנחנו לא שומעים. אז זה מה שצריך לשמוע, זאת התפילה הכי חזקה. כן, כשאנשים הם במצב מאוד 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 עליון, הם כבר לא משמעים קול. הייתי לפני כמה שבועות בצרפת, תמיד מסתובב עם הנכדים, צאצאים של הבבא סאלי, שלצערי הם עדיין שם, אבל כולם עכשיו מכינים עלייה, ברוך השם. אז הם כל הזמן לוקחים אותי, שם זה רק מחיה וזה, ואתה שותה, חבל על הזמן. אתה מפרק בקבוקים, אתה לא מבין מה קורה. הורדנו איזה בקבוק אחד לשלושה אנשים, ממש, ב-30-40 דקות. בקבוק שלם, אני לא שותה ברמות כאלה. הוא מסתכל עליי, רוצה לדבר, ולא יוצא לו קול, עושה לי ככה. וואי, מסכן, זה כבר בעולם הבא. אני כבר שומע את הקולות שלו, הוא לא מדבר.
בקבוק של מה זה היה?
של, אני יודע, פניקס כזה. אני זה, הוא מדבר איתי ככה. אמרתי, וואי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה כבר הלך. אז היא נותנת עצה לישראל, התעורר בתקיעת שופר. כי על ידי זה מאירים לזעיר אנפין מאור הבינה הנקראת שופר, כדי להמתיק את הדינים שלו. זה הדינים. עכשיו יצחק מה זה? איזה מידה? יפה. כלומר, בזמן שיצחק תואם מהמטעמים שעושה לו רבקה ושיעקב מביא, מה קורה ליצחק?
עולה לאימא.
יפה מאוד. לכן הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. עכשיו אתם מבינים, זה מה שאנחנו עושים עם הקדוש ברוך הוא בראש השנה. ולכן עכשיו אתם מבינים בגמרא, מתי זה היה שיצחק ביקש את זה? בראש השנה. הגמרא אומרת את זה. עכשיו, אתה לא מבין מה היא רוצה ממך. למה? כי הגמרא מכוונת לזוהר, היא אומרת לך, הנה מה שקורה בעולמות העליונים. מי שלא מבין את הסוד הזה, אז איך הוא יקרא את זה? סתם. בפשט. דבא עתיד קודשי בריך הוא לאה כנשה לישראל. מן גלותה מארבע סטרים. הנה. כי בתקיעת שופר, התקיעה הזאת היא לא תקיעה סתם שתחפר על אבונותינו. באותה תקיעה, עתיד הקדוש ברוך הוא לקבץ את ישראל מן הגלות מארבע כנפות הארץ. אז אתם מבינים למה יהודים חוזרים? כי הם שומעים את התקיעה הזאת, מבפנים. הרי אף אחד לא תקע בשופר בחוץ. ישראל שומעים את התקיעה הפנימית הזאת, אז הם מתעוררים לעשות עלייה.
אז
לכן קוראים לזה עלייה. כי זה עלייה למדרגה פנימית של שמיעה שאתה לא שומע בחוש. זה לא צלילים.
למה יש דעה שאומרת שהברכות היו בערב פסח?
איזה ברכות? אלו ברכות.
של יצחק?
כי זה אותו דבר. כי זה אותו דבר. אז זה אותו עניין. זה אותו עניין. מה זה המחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר, אם זה ניסן או תשרה? מה, את חושבת שהם אחד צודק והשני לא? הם אומרים לך רק האם זה היה בבחינה של תשרה או בבחינה של ניסן באותו רגע. הרי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז מה זה אומר? שפסח היה בראש השנה. והרי בפסח מה עשינו? ישבנו גם בסוכות. נכון? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. כלומר, מה חיברנו? ראש השנה. יום הכיפורים. פסח?
סוכות.
עכשיו, אם אני שמעתי את כל הקולות האלה, שמעתי את התורה, זה גם שבועות. כלומר, כל החגים איפה נמצאים? בראש השנה. אתם מבינים? זה הגיוני, הכל הגיוני, אני לא סתם ממציא לכם דברים. כלומר, יגיע הזמן שאתה תרגיש ואתה תבין שמה שפרסו לך היום, כי אתה עני, איך קוראים לזה? פרוס לחמך, נכון? לעני. פרוס לרעב. אז היום פרסו לנו את זה. אבל יום אחד נגיע לזמן שהוא לא זמן, נבטל את הזמן. הכל יהיה במדרגה אחת, בנקודה אחת. הרע ויולדת יחדיו. כלומר, היום הרת עולם ויולדת פסח יחדיו.
שבת קודם את כל המדרגות, את כל החיים.
יפה. לכן יש מחלוקת בגמרא על הגאולה, אם היא תהיה בניסן עתידים להיגאל או בתשרה עתידים להיגאל. וזה אותו עניין.
גם
יש
שבת שכולם.
אז אין מחלוקת.
אין מחלוקת בכלל. צריך להבין את יסודות המחלוקת. זה פשוט זווית שאתה מסתכל על אותו עניין.
כן.
והכל באותה נקודה. ואנחנו מגיעים לנקודה הזאת, רבותיי. כלומר, מגיעים לנקודה שמעבר לזמן. הזמן יתחיל להתבטל. אתם תרגישו שעוברים משבת לשבת. בחוש תרגישו את זה.
זה בראש של הפלק.
בחוש, אני לא אומר את זה סתם בראש. ירגישו האנשים ולא יבינו מה הם מרגישים. וכולם יגידו אותו דבר, ואף אחד לא יוכל להסביר. כן, כמו שאמר לי איזה סקנה אחת מסקנה דניס. אדון יערה, אני כבר לא מנתקת את הפלטה. סקנה. בצרפתית. אז זה הסוד. בסדר? אז אנחנו נעבור משבת לשבת. עד ש... אתם יודעים איך זה בא? זה כמו מצלמה, נכון? אני יכול להעביר 24 תמונות בשנייה. אבל אם אני מעביר את זה עוד יותר... כן, אז זה משבת לשבת, היום שכולו שבת. כמו חשמל. מה זה אור של חשמל? הרי זה קבה כל רגע. לא בנאון. בנורה. זה קבה ודלק, קבה ודלק, קבה ודלק. אבל כשאתה עושה את זה מהר, אתה רואה רק אור. אבל אם אני לוקח עכשיו מצלמה איטית, ואני מצלם את החשמל, אתה תראה שזה חושך אור, חושך אור, כל רגע. אתם יודעים את זה? אבל אתם רואים אור כאילו כל הזמן ממשיך. למה? כי זה כל כך מהיר, שאתה לא רואה את הרגעים של החושך.
לא, אבל זה 50-50.
לא.
לא?
לא, זה רק אור, את החושך לא רואים.
בסדר, אז אני שואל, למה...
למה לא רואים את החושך?
זה מה שאני שואל.
נו, זה... נו,
זה 50-50.
אז תגיד לי אתה, למה לא רואים את החושך?
אני לא יודע.
פשוט מאוד, כשאתה מסובב פריזמה, רואים רק לבן. קח מלא צבעי, מה שאתה רוצה. אפילו שחור. עיגול, כולו שחור. ותסובב, אתה תראה רק לבן.
אבל למה?
למה? תגיד לי, אתה...
למה? לא יודע.
כי כל המציאות היא רק אור. אין חושך בכלל בעולם. הכל אור, הכל אילוזיה.
חושך זה היעדר אור.
זה רק היעדר, וגם זה לא נכון. הרי אם אני לוקח עכשיו נייר, פרגמנט. אתם יודעים מה זה נייר פרגמנט? אוקיי. אני שם אותו על העדשה של הטלסקופ שלי. טלסקופ שלי ענק. אני מסתכל על הכוכבים, שמתי עדשה, הדבקתי נייר פרגמנט. אני מסתכל פה מאחור הקטן, בסדר? מה אני רואה פה? 3-4 כוכבים? אני מצייר אותם פה. על הנייר, אני מוציא את הנייר. שם נייר אחר. אבל עכשיו הוספתי עדשה. יותר חזקה. אני רואה כוכבים שלא ראיתי, נכון? אני מוציא את הנייר, אני שם נייר שלישי עם עדשה עוד יותר חזקה, אני אראה כוכבים שלא ראיתי, בסוף מה יראה? הכל לבן. כל היקום לבן, רבותיי, הכל אור. זה הכל אילוזיה מה שאנחנו רואים חושך, זה לא קיים בכלל. בסדר? זה הבניין.
בריאה.
אנחנו חולים!
זה כמו שאנחנו חולים מהתקופות, אבל כולם
מתנגדים
שונה.
עכשיו, אני הופך את זה מבחינה. זה מדעי, רבותיי, זה לא תורה, זה מדעי. תגידו תורה זה הכל, בסדר. מבחינה עכשיו מנטלית, מה זה אומר? שאם הייתי מסתכל עליך, הייתי רואה רק אור. אם אני מסתכל עליך באמת. אני לא יכול למצוא בך פגמים. זה נקרא אהבת חינם, כי אתה רואה רק אור אצל השני, אתה לא רואה בו רע, אתה כל הזמן רואה רק את הטוב שבו. ובמציאות עצמה אתה רואה רק אור. רק אורות. בזמן של חושך. איך אפשר להיות במצב כזה, במדרגה כזאת? אני מסביר לכם את זה. בסדר? אז זה, גם המדע, היום המדע עוזר לנו להבין את הדברים האלה, לכן זה הולך באותו זמן. המדע והעניין הזה ילכו ביחד. תמיד. המחשבות השונות, אורות הקודש, עצם המחשבות השונות, י"ב. א', המחשבות השונות אינן סותרות זו את זו בעצם. אתה חושב שיש סותר, הוא סותר, הוא סותר. איזה סותר? זה רק אחד שיש אחר להגיד שוטר, כן? הכל אינו כי היא מתגלות אחדותית, המתראה בניצוצים שונים. אמנם כשם שהגופים מטילים צל ומעכבים את האור ומלכים על ידי זה את המאורות, כן הצללים הרוחניים מעכבים את ההבהקה האורית של החלקים, אבל זה לא קרה כלום, זה רק אתה מסתיר, אתה לא ראית. והצללים הם תולדות הדמיון שלא הואר לגמרי בקרני השכל. זאת אומרת שבעצם אין שום דבר שמסתיר, אתה מסתיר בעצמך.
שכל.
עוד שנייה, ועוד במקום אחר. הנה. אז התיישרו כשנגיע לשלב, זה כבר בבית, כל ההדורים. זאת אומרת, מצד התורה ומצד המדע שיתגלה באותו דור. תראו את הרב, איזה יופי. אומר, המדע יעזור לנו להבין את סודות התורה. יחס המדע נערך בתירו, וכל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צלליו הכהים, שהם השארת הכרתו מצד הצבעים הבודדים, והכרותיו החיצוניות, כלומר כשלא רואים את הלבן הזה, רואים מלא 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 צבעים, זה הכל בעצם בגלל שהאדם הוא בחיצוניות. לעומת הקניין המדעי המוחלט שהוא דעת השם, המתבלט על ידי דעת העולם, בתור פועל השם, שאז זה נשואות הן עיני כל חי, וזה כל האדם. כל המצוי, כל המוכר, כל הנודע. זה הבניין של התורה הפנימית, של חוכמת הקודש. זה בניינים פשוט שאי אפשר להבין אותם אם אין לך את זה. אז הרב קורא לסודיות. כשמגיע האיש היחיד, וכן הדור, לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרועה היא לפעולתה, כלומר נגיע לזמן, אומר הרב, אז אי אפשר כבר להיות מסביע את צמאונו ההכרחי בגמרות ובמשניות שאתם לומדים. אי אפשר כבר. בכל תוכן מוגבל, אם לא יהיה אותו התוכן בעצמו, מוסר אותו אל תוכן רחב חופשי, שבו ירגיש את הסיגוב הגדול שבשורש נטיית נשמתו ממקור החיים. כלומר, אם אתה לא תלמד בדור הזה גמרה לפי הסוד, אתה לא תתפתח. ומתוך כך רזי עולם, רזי תורה, סוד השם הולכים ונטבעים מן הדור. אני תובע מהדור ללמוד את זה, אומר הרב. לא שאפשר ללמוד קבלה. הרב, מותר ללמוד? לא. הולכים ונטבעים, זה תביעה. אתה חייב לעשות את זה. אם לא, אתה פוגע בדור ואתה פוגע בגאולה. עכשיו, מי גורם שלא לעשות את זה? העקשנות. גורמת למצוא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני. עזוב אותי... אני מתעקש רק בצד הגלוי של התורה. אומר לזה, זה עקשנות. והיא מדלבלת את הכוח, מפזרת את הרוחות, מובילה את התשוקה הסוערת למקום של רקנות ומפח נפש. ואנשים מתייאשים עד שישובו לבקש את הדרך הנכונה. מה זה, מה זה? אפשר בלי תורת הסוד? אי אפשר. בדור הזה אי אפשר. כמה תלמידים נהנים מללמוד גמרא כמו שהם מלמדים אותה היום? כלום, אף אחד כבר נמאס לו כבר מכולם. כמה? בגלל שיש כמה תלמידי חכמים בחורים וכמה ישיבות? תשאלו את רוב הילדים. לא מלמדים אותם בצורה הנכונה. וזה תורת הסוד. תיתנו להם טעם אחד של סוד, תראו כמה אתם אוספים. זה שונה לחלוטין, זה כבר לא, זה עולם אחר רבותיי, אנחנו במדרגה אחרת. מי שלא הבין, זה כמו מי שלא הבין שהגלות נגמרה. זה אותו דבר, כבר 12 בצהריים והוא שואל מתי תזרח השמש. ג'וחה. אז זה לא השאלה איפה הוא גר, זה השאלה עם הרבנים, שיש להם אחריות לזה, כל מי שמלמד. להכניס את העניינים האלה כבר בלימודים. זהו, כל מי שמלמד, כל מי שמדבר, גם אתם. כשאתם מדברים עם אנשים, גם אם למדת קטע קטן, אל תפחד. גם אם אתה טועה, אומר השער הייחוד והאמונה, בתניה, כן, בזוהר עם התניה, אין לך מה לדאוג. גם אם אתה תטעה. מה אתה רוצה שהוא יעשה עם זה? מה, הוא ישתמש בזה לעשות זה? זה סתם שטויות, הבחינו את האנשים על שטויות. מה, הוא יכול לעלות? הוא לא יכול לעשות כלום. אז תהיית. בסדר, תלמד קצת יותר, תסביר לו בצורה אחרת שבוע. אין מה לפחד. ואם אין לאנשים זמן, אומר שם בשער הייחוד והאמונה, שילמדו רק את זה. כי אין להם זמן כל יום, כל יום, כל יום ללמוד עוד דף ועוד דף ועוד דף. עדיף שילמדו את התורה הפנימית הזאת. כי אין להם מספיק זמן. עד כאן להיום. בזוהר, נעבור לאותיות.
אה? 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 אה?
מה? ריגון, יאללה, טוב, יאללה.
יפה.
תראו, שקמה היא... היא לא שוכחת. ברוך השם.
תודקת בערך.
עמרות נתנת. למה? אין לי תקרא את המורה.
דלת. יאללה, נו, תשאיר איזה משהו ללכות רבי יעקב, נו. עוף האש קונה תגן עלינו אמן. רבי יצחק, זה שיר של רבי יצחק, ואנחנו היום חוגגים, מציינים את ההילולה של רבי יעקב אבו חצירה, ראש השושלת של כל המשפחה, משפחת אלבז. אבו חצירה זה לא שם משפחה, זה כינוי שהפך להיות בזמנו שם משפחה. השמות זה היה משפחת אלבז בהתחלה, שהיה חיבור עם רבי חיים ויטל של מהאריזל, התלמיד של האריזל, ואז זה הפך להיות הכינוי של אבו חצירה, בגלל שזה המחצלת שהוא עף עליה, שקראו לה חצירה.
שט עליה, כן? ממרוקו,
כן, ממרוקו לארץ ישראל, הוא בא על המחצלת.
הוא ראו שהוא רק התחיל, ואז כבר ראו את הנס, אז העלו אותו לסיפון.
נכון, הוא לא רצו להעלות אותו על אונייה.
לא היה לו כסף, כן. לא היה לו כסף.
נכון, לא רצו להעלות אותו על אונייה, אז הוא ליד האונייה היה צף. אבל לא טוב יהיה
פה. זה הגלשן הראשון?
זה הגלשן הראשון, כן.
זה הגלשן רוח הראשון.
רבותיי, זה לא הרבה זמן. זה 140 שנה סך הכל. זה דברים שראו אפילו זקנים שהיו לא מזמן. זה דברים שראו אלפים של אנשים ראו אותם. טוב, זכותם תגן עלינו אמן. על כל עמו ישראל וירפא את כל החולים מיד. הדלת. הדלת השכלית. או הדלת השכלית. הרב כמובן משחק עם המילים, וגם אנחנו לרח בעקבותיו, כעזרת השם, הוא קורא לזה הדלת השכלית. כמובן שהדלת היא בעצם דלת. עכשיו, איפה עיקר הדלת?
במשקוף. בפתח.
במשקוף, בצירים. המשקוף זה עיקר הדלת, רבותיי. אף אחד לא שם לב לצירים, שזה בעצם הדלת. זה מה שמאפשר להחזיק בכלל את כל הדלת. ובלי הצירים האלה אין מעבר, אין אפשרות לשום דבר.
כי הייתה נופלת.
אז לכן הדלת השכלית, פתיחת ההשגות העליונות. כשפותחים דלת, פותחים דלת. זאת אומרת ש... אני חייב, למשל, כדי ללמד, שיהיה לי במילה לימוד דלת. או בתלמיד דלת. או בדעת שאני מלמד דלת. זאת אומרת שהדלת היא הדלת בכל מצב. כלומר, לא ייתכן מילה שנקראת תלמיד אם אין בה דלת. לכן כל השפות...
תלמיד.
שאין בהם את הדלת הזאת, אז זה לא נקרא תלמידים. זה סתם אינפורמציות. פה אתה פותח משהו פנימי. זה שער פנימי לחיים. לכן זה פתיחת ההשגות העליונות, הבלתי מוגבלות. למה זה צריך להיות בלתי מוגבל? כי התלמיד צריך לראות ולהרגיש שהוא עומד בפני אינסוף. אם התלמיד לא מרגיש שהוא עומד בפני אינסוף, אז הוא לא יכול להתקדם. אז מה הוא צריך לעשות? פשוט לבלוע יותר ויותר מהאינסוף. זאת אומרת שהוא בעצמו מתרחב, 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 ואוכל קצת מה שהיה מקיף אותו עד היום, הוא מצליח להפנים. הוא הופך אור מקיף לאור פנימי. אז הוא מתפתח, הוא יותר ויותר רחב. עכשיו, כשהוא מתרחב, אז הדעת שלו מתרחבת. לכן אני צריך לעשות פעולות שמרחיבות את הדעת כדי ללמוד יותר טוב. למשל, דירה נאה, כלים נאים, אישה נאה, מרחיבים דעתו של אדם. אז תגיד לאשתך, להתאפר, להיות יפה, זה חשוב מאוד. אם אין לך תשוקה, אתה לא יכול להתפתח. זה אין מכוערות, זה רק שהם הגמרא אומרת לנו שבישראל אין נשים מכוערות, אין דבר כזה. אלא שהעוני מנבל אותם. אין דבר כזה אישה מכוערת. בסדר?
מה שלא עושה הטבע, עושה הצבע.
תמיד, אנחנו אופטימיים, אנחנו רואים את נקודות האור. יופי זה לא מה שאנחנו חושבים. אני יכול להסתכל על יופי ברמה אחרת לגמרי. הרי איך נשים נמשכות לגברים? הרי הגברים לא יפים. לא דורשות מהם להיות יפים.
יש
ויש. אז זאת אומרת שיש בעצם משיכה אחרת של חן, של חריזמה, של משהו אחר, שזה גם כן נחשב ליופי. אם לא, לא היה לנו סיכוי.
אבל פעם אמרנו
כולנו עם בעיקות כמו איזה עלים, צמחים וצומחים לנו מכל מקום. מה?
פעם אמרת, הבן אדם יפה, שכאילו, איך קובעים פנים? שאת לפי אף ועיניים, נכון?
נכון, אבל יש איזון בין החלקים. אבל בכל מדרגה צריך למצוא את נקודת האיזון. יש יופי, היופי הוא ממש דבר שצריך לבנות אותו. לכן, יש כאן פתיחה של ההשגות העליונות הבלתי מוגבלות. לכן קשורה היא הדלת, בכל המוגבל הקצור. מה עושה הדלת בעצם?
היא נותנת סוגרת, כפות אחת סוגרת.
בין מה למה?
במידע.
בין מה למה?
בין לחוץ,
בין... תחזרו לפשט. בין הבית לבין החוץ. עכשיו הבית מוגבל, החוץ לא?
לא.
אתם מבינים את היסוד?
הוא פתוח.
זאת אומרת שזה תמיד קשר בין מה שמוגבל בתוך הבית לבא שאין סופי מחוץ לבית. זה הקשר שעושה הדלת. אז מה היא עושה בעצם?
היא בסד.
היא לוקחת מדי פעם, אתה פותח, קצת מהחוץ נכנס ואתה סוגר. זאת אומרת, הבאת מהחוץ לפנים, אז הבית שלך מתרחב בלי שהקירות יתפשטו. אתם מבינים? אז אתה חוזר בעצם לסוד הפנימי הזה. אז אתה צריך קצב, אתה חייב להיות קצור. כי אם אין קצבה, אין אפשרות לנוק ולטעום שום דבר. תכניס בקבוק של 10 ליטר לפה של התינוק, אתה הורג אותו. הוא חייב למצוץ בדיוק את הכמות של החלב שהוא מסוגל למצוץ ולשתות. זה אותו דבר אנחנו. אנחנו יונקים מהאינסוף עם בקבוק חלב.
בקבוק דלת.
נכון. אז לכן המוגבל, הקצוב, הדלות, העניות של השפעת היש שבמציאות המוגבלה. אז הדלת חייב לשחק את שני המשחקים האלה. אבל ברגע שאתה מושך משהו, את מי אתה מושך? את הכל.
שיש רצון.
נכון? זאת אומרת, אם אני עכשיו רואה חז ושלום מישהו תובע, ואני תופס לו רק את האצבע, רק את האצבע. אבל אני מושך את האצבע, מי יוצא?
כולו.
כולו! אבל אני אומר, לא, אני רציתי רק את האצבע. אין דבר כזה. ברגע שאתה מושך מישהו, כולו יוצא. זה אופטימי. זאת אומרת שכשאדם אפילו בקטע הקטן בגוף שלו, בנפש שלו, מוצא איזה תקווה, כל כולו יוצא. זאת היא הגורמת שיוכלו היצורים המוגבלים בכוח השגתם לפתוח את הדלת. אם לא, לא היה מקום לאף אחד. כל אחד היה אומר, רגע, זה גדול עליי, אני לא יכול. אמר לו, לא, יש לך דלת. וללכת מחיל אל חיל. אז מה עושה לי הדלת? כל הזמן עוזרת לי להתקדם. אז הדלת הזאת היא מאוד גמישה. היא פתח. לא כמו בלועזית, קוראים לזה הכבדה, ללורד. בעברית זה הכל גמיש. כן?
מעניין לאברהם אבינו היה ארבע פתחים.
כן, נכון. גם הדלת זה ארבע. זה לא שהיה לו ארבע פתחים, היה לו דלת.
היה לו דלת, בדיוק.
פשוט מאוד, זה הסוד. היה לו דלת בחיים. עכשיו, איפה הדלת הזאת? זה לא בבית שלי, זה פה. אם יש לי דלת פה בפנים, אז אני יכול לפתוח כל רגע. אז הדלת היא, או הדלת היא גם כן מרוממת. אז מה עושה לי הדלת בעצם? היא מגביהה אותי. היא מאפשרת לי לרומם את המציאות שלי, כי בעצם היא תופסת את הדברים שאני יכול לעכל במוגבלות שלי. אז אני תופס מה שבגובה שלי במרכאות, אבל לאט לאט זה מתפתח. ושואבת את לשד החיים, כלומר את התמצית, את המוח העצם של החיים, ממעיינות התאום העיר. זאת אומרת, היא הולכת עד המדרגות הגדולה מאוד, כן? ומורידה את זה אצלנו. וכך בעצם אנחנו למדים, שהרי עוד מעט נראה את הלמד, זה בעצם יוד עליונה מהמרום העליון, ויורדת, יורדת, 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 ומשתלבת לעולם שלנו. וכך אני לומד, או למד, כן, זה אותו דבר, וזה הדלת. הדלת היא בעצם דלת שיש בה את הלמד, כלומר במילה דלת, ויש הרבה ישראלים שאומרים דלת, אין דבר כזה, דלת. כן, זה דלת. בסדר? כי זה דלת, זו דלת. ולכן בדלת הזאת יש גם למד וגם תו. זאת אומרת, אתה צריך להגיע עד הסוף. לכן, ממעון התאום העליון, דולה דולה, או דלה דלה, דלו דלה. זה אותו דבר.
דלי.
כן, דולה, דלי.
דולה.
כן, כן, זה מוציא.
כן.
על ידי המון הרשמים הגשמים במקומם, ועל ידי כל מוגבל בכלל. אז תשימו לב, יש מדרגות שכל אחד יש לו מקום, והדלת היא בעצם נותנת קצבה. ולכן היא דואגת למוגבל, אבל היא יודעת שהיא פתוחה גם כן לאינסוף. הדלת בשני קוויו, כן, יש לו קו אלכסוני, סליחה, מאונח ומאוזן. זה בעצם שני קווים, זהו. אז מה זה? זה שילוב של מאוזן ומאונח, נכון?
כל.
מה הזווית הזאת? 90 מעלות. כלומר, אם אני רוצה לחבר בין העליונים לבין העולם הזה לבין העולם העליון, בין האנכי לבין המאוזן, מה אני צריך לעשות?
אתה ניצב.
45 מעלות. וזה אדם. אדם בגימטריה 45.
האמצע.
בסדר? וזה מה? וזה נקרא חוכמה, כוח של ה-45, כוח של ה-45 מעלות, זה החוכמה האלוהית. כלומר, אם אתה יודע מהו כוח ה-45, כוח מה, אתה יודע בדיוק מה זה גאולה ומה זה אדם.
מה זה מה?
מה?
גאולה?
כן, גאולה בגימטריה 45.
נכון. מעניין, הוא נמצא באלף.
כן, האלף, נכון. כלומר, האות שמסתתרת פה היא בעצם האות האלכסונית. אז לכן יתאר את הכמות ואת האיכות. איפה הכמות פה? זה. המאוזן הוא הכמות. איפה האיכות? אנוכי. בסדר? אנוכי, אותו דבר. ואת האיכות של העולם המוגבל. אז האיכות שאני צריך לגלות מן העולם המוגבל, שבתוך העולם המוגבל יש איכות. האיכות זה תוכן העליון היסודי המעובה, החוק במציאותו, אשר קצהו הימני, כוח העוז שבו המהווה ומחיה, מחולל בחילו את הכמות המתרבה. כלומר, יש פה שפיץ שלא התייחסנו עדיין אליו, זאת יוד קטנה, ומשם בעצם אני מקבל את כל הכוח שהוא מחולל את כל הבניין הזה בעצם.
מעניין.
שם היוד?
זה פיזיקה היוד.
הרי איך אני כותב ד' ככה, וככה, נכון? פה יש בעצם מדרגה שהיא מחוץ. המדרגה הזאת היא לא מחוץ, היא השורש בעצם, שנותן כוח וחיים לכל השאר. בכמות שמתרבה, הולכת ומתרבה. כלומר, יש בתוך הדלת הזאת ניצוץ אינסופי.
כתאום עליון, איך תאום עליון?
נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל כשאת שוכבת על הרצפה ואת מסתכלת על השמיים, זה תאום עליון. כי הרי בעצם מי שיצלם אותך מהירח יראה אותך כאילו עם הפנים כלפי מטה. אז למה אתה לא נופל? בסדר? כן.
גם בסטטיקה, שזה תורת המבנה, כאשר בונים, אז יש לנו קורה על סמך. מה שאתה הראית כאן, זה כל כך מסתדר, אין לך מושג. כי קורה על סמך היא נותנת שיווי משקל נכון ויציבות נכונה. והכוח השקול השני שנתת על הדלת, הוא באמת נותן את היציבות.
נכון.
לכל, כי הוא חייב את זה, אחרת כוח הגזירה הוא הרבה יותר גדול, ואז זה נופל.
נכון. דרך אגב, ככה בנוי גם המנוף.
על זה אני מדבר. על זה אני מדבר. כוח השקול שלו זה 45 מעלות.
אז כל הכובד, איפה שמים אותו? פה.
נכון.
נכון? אתם רואים במנוף מלא אבנים פה, משקל כזה ענק. אז פה הוא יכול להרים דברים.
דרך אגב, אם לא היה משקל כזה אז הוא עולה.
נכון, הוא נופל בכלל.
תמכת באיזון, המוגבל יש איכות.
נכון.
אבל במצחיים היה איכות גם.
בוודאי. מה זה היה? מה הוצאנו משם?
לכיף זה.
מה זה היה?
כל הגבולות, כל ה...
התורה. מה היה במצרים? התורה.
נכון.
התורה הייתה במצרים, התורה ירדה למצרים. המאמרות שבהן נברא העולם, זה התורה. זה היה בגנוז במצרים, אם לא, מה יש להם לעשות שם? מה, עשו טוריזם שם, נכנסו לתיירות? כן. אז לכן זה משאיר, הוא הקו הכמותי, את היוד מיל אחוריו. אתם רואים? הכמותי. אתם רואים שזה נכון? הקו הכמותי משאיר את היוד מאחור, כן? מלאחריו, היסוד המספרי, הכוח המרבה, עומד הוא ומנצח על התוכן הכמותי מתוך החיל של התוכן האיכותי. במרכאות האיכות היא מנצחת על הכמות. או אני ורוכב על חמור.
עם ישראל.
זה אותו דבר. כלומר, האיכות שלי יותר חשובה מהכמות שלי. לכן האות הכי פחות כמותית זאת היוד, והיא הכי איכותית. לכן קראו לנו יודן. זה לא סתם. הם פשוט לא יודעים.
יש גם יוד, גם בב, גם דלת.
נכון. בתוך היוד יש הכל כבר, כי היא היסודית של הכל. לכן, שם אפשר להתפתח. אז הקו הדק הוא התוכן הממועט, הכמות, ההולך ונמשך משפעת האיכות. בסדר? שהיסוד המספרי האיכותי נותן בו לשד החיים וכוח ההתרבות. מה זאת אומרת היסוד המספרי? ארבע. ארבע הוא היסוד המספרי. דרך אגב, לא אומרים ארבע, אומרים ארבע. ולא אומרים שמונה, אלא שמונה. זהו, כל השאר אומרים אחד, שתיים, שלוש, ארבע.
למה ארבע זה נותן לשת חיים?
בגלל, פשוט מאוד, ההתפשטות היא יוד כבבקי. לכן מפה זה מתפתח. ונהר יוצא מעדן, ומשם
ארבע
ייפרד לארבע
ראשים.
זה העולם שלנו.
פישון, גיחון,
חידקל ופרש. נכון? אז זה כל הזמן. זה פשט רמז דרש וסוד. פי שון, פי שוני הלכות. גיחון. מה זה גיחון? מה זה חידקל?
כתוב שם, שם.
נכון, כל דבר. אז מה זה חידקל?
חד.
חד וקל.
וקל. פרט, פרט. הפרט?
פרט, מה זה פרט?
הוא שקט.
אז מה זה השני, השני?
גיחון.
גיחון. תחפשו, כן? זה אריזל. אריזל מלמד אותנו מה זה הארבעה האלה. אז זה הארבעה האלה. עכשיו, כל העולם שלנו מתחיל מארבעה. שמת לב שכשאתה מניח תפילין, אתה צריך להסתכל על השין השמאלית, קודם שאתה מסתכל על השין הימנית. כשאני תופס את התפילין ביד שלי, אסור לי לתפוס את הרצועה ולעזוב את התפילין ככה. אני חייב לתפוס את הבית ואת הרצועה מאחורה ולהניח ככה. כשאני עושה את זה לפני שאני מניח, אני מסתכל על השין השמאלית, והיא של... כמה יש פה?
ארבע.
והשין הימנית?
שלושה.
של? שלוש. בסדר? ואני מסתכל ככה וככה, ואז אני מניח על הראש. למה? כי בעצם אני מביא מהעולם העליון, כשזה מגיע לעולם שלי, יש בתפילין של ראש ארבעה בתים. ככה זה עובד. אם לא, אי אפשר.
אתה בסיס, גם אתה רצור.
יש פה מנוע למטה.
כן,
בדיוק.
יש הכל פה, רק לא רציתי להיכנס. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומבורך.